ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית ואריאל דד.
אשרינו שזכינו.
השלום לך, אמר כספית.
3.5 חודשים.
כן, כן, אבל...
טוב שאתה מסדר את המיקרופון באמת.
עובר מהר, כן, אתה מבין, אני חלוד לגמרי.
חשבת שישמעו אותך מזה.
שמעתי את עצמי רחוק, אז הבנתי שלא שמתי את המיקרופון מול הפרצוף. ואדוני, איך?
אני חושב כמו כולם, אני יודע. מה, אני הדיפרסיה? לא, אצלי אין דיפרסיה אף פעם, אז למה אני סתם קשקש? אבל בוא, לא חושב שהיינו...
לא, אתה במה אני הדיפרסיה? מה נהיה אצלך, ואתה משתדל שלאחרים תהיה דיפרסיה.
לחלק את זה. כן, לא מצליח, זה לא עובד ככה. בשבעה באוקטובר לדעתי חילקו לכולנו מנות די קדושות ושוות. למרות ההבדלים הלפעמים אידיאולוגיים התאומיים, בסוף האסון הזה נפל פה על כולם. ולא, אתה זוכר זמנים יותר קשים? בחייך, לא בחיי אביך.
אני זוכר זמנים יותר קשים לפני מלחמת ששת הימים. כלומר, הפחד היה באמת, מתוך חוסר הערכה של חולשת האויב והעוצמות שלנו, היה פחד, פחד. אני זוכר את התמונות שאנשים מסתובבים, מכשירים בתי קברות המוניים בתל אביב, וזה היה פחד אמיתי.
כן,
יום זה... כיפור זה הייתה סתירת לחי איומה, וההתאוששות הייתה מהירה מאוד, אבל פה...
יום כיפור אני קצת יותר זוכר, כי כבר הייתי בן 13, וזה הייתה, אתה יודע, בבת אחת התיחו אותנו ממרומי האימפריה לתחתיות שאול, אבל כמו שאתה אומר, בסוף זה גם מלחמות קצרות, ששת הימים, נכון, פחדנו, זה היה אנחנו והים. וכמו כן. שאתה אומר, לא ידענו לא עד כמה צהל מוכן, וכמה המצרים והירדנים והסורים לא באמת יריב שיכול לזרוק אותנו לים בסיטואציה ההיא, וזה עבר. תשמע, הייתה תקופת ההמתנה, היינו בלחץ, איך שהתחיל נגמר. איך שהתחיל נגמר. כן, או איך שהתחיל...
תשמע... כן. זה הייתה הפעם האחרונה שלי שהייתי במניה. כלומר, באמת הייתי מאושר. מאז אני לא במניה ולא בדיפרסיה. גם לא אחרי השבעה באוקטובר.
שמע, אני כמו שאמרתי לך, אני בן אדם שלא נקלע לדיכאונות. זאת אומרת, גם כשאתה יודע, קורה, אז אני יום יומיים, והמערכת שלי ישר מוצאת את החצי כוס, רבע כוס, שליש כוס, מאית כוס המלאה, ואני חושב שיש לנו, כתבתי על זה טור שלם בשבוע שעבר, הרבה במה להתגאות פה, אבל מצד שני, שמע, אני רואה, עכשיו פה אנחנו נחל, עכשיו ניפרד, כשאני רואה את הכנס אתמול.
אתה רוצה לתת קרדיטים ו...
לפני הפרידה. טוב, שר פלסנר ויואב כהן עורכים ומפיקים, צודק. ותמר ואריק, תמר שלומוביץ ואריק בדנוביד אחרים על השידור. כשאתה רואה את הכנס אתמול, כשאתה מבין את המצב, הרי קודם כל פה, כולם פה באבל, 25 פחות ישבות שבעה, כל דקה אומרים לנו, חבר'ה, לא פוליטיקה עכשיו, קודם ננצח, קודם ננצח, קודם ננצח. ובתוך כל זה... אתה רואה פתאום את ה... בוא נאמר, רוב הציבור, אני לא חושב שהיה מצטרפת מול הריקודים אתמול על, בבנייני האומה, אני לא מדבר כבר על הנזק שזה ממית וימית עלינו בכל האירוע הכל כך מסובך של האג והלגיטימציה והאמריקאים והאירופים והבעלות ברית שלנו באזור, שאתה רק אומר להם, אתה הולך ליישב מחדש את כל הסיפור, אז בעצם הפכת להם את השולחן. עכשיו, נתניהו לא סתם הוא כמעט לא מכחיש את זה, בהתחלה הוא אמר שלא, בשבת הוא נשאל ואמר משהו מורפל, הוא מכיר את הנזק שזה הולך לגרום לנו, אבל הוא בין ערובה, זו הצרה, זו העמדה שלי, שלך הפוכה.
אני ראיתי כותרת שלך מהבוקר, שבזמן ש-25 משפחות יושבות שבעה, הם רוקדים. ונדמה לי שזה או טעות או דמגוגיה, לא החלטתי.
יכול להיות גם וגם.
יכול להיות גם וגם. כלומר, אני לא יודע אם אתה ראית אנשים שרים ורוקדים בלוויות. אני ראיתי. בלוויות של המשפחות, של היקירים שלהם. וזה לא ריקוד שמחה. גם אתמול זה לא היה ריקוד שמחה. זה היה ריקוד שבא להביע עוצמה ודבקות ואמונה במטרה מסוימת. אתה יכול להתווכח פוליטית אם זה הזמן וזה גורם נזק או מביא תועלת, אבל זה בטח לא היה ריקוד שאלה יושבים שבעה והם רוקדים בשמחה. ממש זה לא מה שהיה שם. ואז אני פעם ראשונה ששמעתי אנשים עם גיטרה שרים בלוויה, זה היה קבוצה של ארבעה ילדים שנרצחו בישיבה באותניאל. אותי זה המם, אבל אני מבין שזה בא להביע כאב ועוצמה ולא שמחה. וכשאתה שומע קטעי מוזיקה, גם בלוויות של חילונים ובלוויות אזרחיות, אתה מבין שלא כל דבר שהוא אומנות או שירה או ריקוד הוא בהכרח שמחה.
אז תשמע, קודם כל אני מכיר את זה. אני לא כזה בור בהלכות אחי. מכיר את זה לגמרי, וזה לא הקטע. אני לא חשב, לא, לרגע לא חשבתי שהם רוקדים על החורבן. ברור שלא. אני מכיר, תשמע, כל נושא הריקודים אצל המגזרים, גם החרדי וגם כאילו הסרוג, זה אירוע שהוא לא מפורש כמו שמפרשים אותו אצלנו. אצלנו רוקדים רק ששמחים.
תראה רגע, את אוהד, לא, אוהד נהרין. אתה חושב שכל הריקודים שלו זה ריקודי שמחה? יש שם ריקודים שהם...
אח שלי, כל הריקודים של אוהד נהרין זה ריקודי עצב. בוא, אתה מדבר פה על תל אביבים. זה ריקודי דיכאון. בוא, אל תשווה בלט קלאסי עכשיו למה שראינו. זה אירוע אחר. אבל אני מתכוון למשהו אחר. אני מתכוון לרגישות. קודם כל, אתם הולכים פה על מהלך שהוא באמת... המילה שנוי במחלוקת גדולה, קטנה עליו ב-40 מספרים. אפילו לא באישור של ראש הממשלה שלכם או רוב שרי ממשלתו, שלא נדבר על הציבור. שנית, הרי בסוף, אתה יודע, יש ביקורת עצומה על הכנסים, על האספות בכיכר החטופים, שמה הם עומדים שם? עומדים, שומעים נאומים על החטופים, על המצב, וקוראים עכשיו, 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 כאילו זו כבר חצי בגידה, כי יש מלחמה. עכשיו, אתה יודע כמוני, אתה לא יכול להגיד למשפחות, אני גם, למרות שהתנגדתי בשליט, זכותו מה הייתה לנהל את הקמפיין, ובסוף זה באמת ויכוח, אנשים נמצאים שם, 100 מהם, יותר מ-100, בתוך מנהרות, נאנסות שם אנשים. אתה, עכשיו, פה זה עניין פוליטי כל כך חד, כל כך חריף, כל כך בעייתי. אז אתה גם עושה את הכנס, וגם, לא חשוב, אז גם אתה רוקד, זה כאילו הכנסת אצבע לעין. הרי כמו שאנחנו מכירים את זה שאתם רוקדים גם בלוויות, אתם יודעים איך זה נראה. לא, אז עוב רגע אותנו, תסתכל על אני עובר קצת על הפיד העולמי. אתה יודע, אחרי שבהג, אתה יוצא מגדרך, והשופט ברק אפילו אומר, אני כן, אני גם אנחנו תומכים בהפסקת הסתה לג'נוסייד ובהכנסת הומניטרי. הרי הממשלה מכניסת הומניטרי, כדי שהם יתפסו, אתה יודע, שהעולם יבין, חבר'ה, יש פה מדינה, היא לא מופרעת, היא לא הורגת אף אחד בכוונה וכו'. אחרי זה בא הכנס הזה, זה כאילו להפוך את השולחן, זאת התחושה. ואני מקבל לגמרי את ההערה שלך לגבי הרוקדים.
אתה אומר שגם המחאות של צו 9 שעוצרים את המסעיות של ההספקה, זה להכניס לעולם אצבע בעין?
לא, פה יש בעיה אחרת.
לא, זה לכאורה אותו דבר. הם אומרים תתנו הספקה הומניטרית, ואלה אומרים על גופתנו תתנו הספקה הומניטרית כל עוד החטופים שם.
אז קודם כל, ברור. שזה מקל בגלגלי כל המסעים ומתנים וכל הקשר שלנו עם העולם. עכשיו אריה, תקשיב, אני הרי הייתי בדעותיך אולי, אם הייתי ארצות הברית, אבל אתה בטח יודע, ואם לא אני מספר לך עכשיו, שזה פורסם אתמול או שלשום שהאמריקאים מתים לנו משלוחי תחמושת, ואני אומר לך שזה כבר חודשיים, בוודאות אני אומר לך, זה לא בערכה, זה כבר חודשיים, אתה מזמין 3,000 ג'יידם, מקבל 1,200, מזמין 5,000 כזה, מקבל 1,400, יש בעיות בקווי, זה הדרך של האמריקאים להחזיק לך יד על הדימר של ההשתוללות שלך, אני קורא לזה השתוללות, אני כמובן בעד, ובסיטואציה הזו, לבוא ולעצור את הסיוע הומניטרי שכל כך חשוב לביידן, כי הוא מדמם אצלו מצביעים ערב בחירות, שאתה מבין מה בן אדם הזה עושה בשבילך, אז כן, זה בעייתי, אבל זה לא אותו דבר, למה זה לא אותו דבר? כי פה קשה לך לבוא ולהגיד, זה הרי מי זה פעילי צו 9? זה הפעילים של אלה, כולל אלה שהשקולות והחטופות, שאומרים הומניטרי, תמורת הומניטרי, כי אתה גם, ההיגיון, המסר הוא מסר הגיוני, ואני מעריך שהממשלה למרבה הצער תדע לדלג. עכשיו, אלוף פיקוד הדרום כבר חתם שם על הגדלת שטח צבאי, התגברו על זה. פה כשבא ביידן לעצמו, כשהוא מיליציית יושרך בהג ובמיליון מקומות, ואומרת, תשמעו, מטורללים.
והשופטת האמריקאית הייתה נגדנו, כמובן.
השופטת האמריקאית, קודם כל, שמעתי אותה, אתה יודע, טוב.
היא חתמה על כל ה-15 נגדנו.
בסדר, זה כנראה ליברלית. תשמע, לא כולם גרים.
נכון, אבל ביידן לא הגיע אלינו בהאג.
אבל בלינקן התקשר לך חצי עולם לפני הדיון הזה ואמר, אין ג'נוסייד. הם מפעילים את כל המחבש שלהם. והם צריכים לייצג אותך. עכשיו, ברגע שפתאום הוא רואה ש30 שרים וחקים, הוא אומר לעצמו, אני בעצם שופך, אנחנו מוצאים את ביידן סאקר. עכשיו, כשאנחנו עוד לא יודעים מה לעשות עם הצפון, שזה פי 40 יותר מהדרום, מה היית עושה עם הצפון? בוא נתקדם.
שנייה אחת, עוד משפט אחד בעניין הזה. אני חושב שאי אפשר עכשיו ליישב את גוש קטיף ואת התוחמת הצפונית. באמת צריך לחזור קודם גם ליישובים בצפון וגם בעוטף. יש סדר פעולות, אבל זאת אמירה עקרונית שאני לא מבין אותך בהתנגדות לה, אלא אם ההתנגדות היא רק פוליטית בינלאומית ולא אידיאולוגית, כי מה ההבדל בין הקמת רמות אשכול בירושלים, בין העולם, בין רמת אשכול בירושלים וגוש קטיף?
לא, זה קודם כל שמח מאוד, שאלתי את עצמי מה העמדה שלך בנושא הזה, והיא הרבה פחות קיצונית מה שחשבתי, שלפחות עכשיו לא.
לא, אף אחד לא, גם הם לא אומרים, גם אלה שהיו אתמול על הבמה לא אמרו להקים גוש קטיף.
הלוואי.
שמעתי את יוסי דגן, מודענו הבוקר, הוא לא אומר עכשיו. הוא אומר אמירה עקרונית.
אני לא חושב שצריך להקים חדש את גוש קטיף, מכל הבחינות. ביטחונית, פוליטית, you name it.
לא אידיאולוגית.
אידיאולוגית גם?
האם אידיאולוגית? כן?
רגע, תגדיר לי אידיאולוגית.
שאלה טריוויה. לא, שאלה טריוויה. מי תמך ב-17-18 ביוני 67 בריבונות ישראלית ברצועת עזה?
אני מניח שתגיד אשכול, לא יודע מי.
מפעם, אשכול בוודאי.
מפעם,
השמאל הישראלי אמר, תשמע, אנחנו לא יודעים על סיני, אנחנו לא יודעים על הגולן, אבל... עזה זה ארץ ישראל? הם כולם אמרו כי זה היה המנדט.
אני לא שם. הלוואי שהיינו ב-67, ב-47 ו-48 גם הייתה נקבה. ההבדל בין בן גוריון, ופה אני בטוח שאתה חושב כמוני, לבין הסאקרים שמשתוללים עכשיו, זה שהוא עשה את הדברים בשקט, לא התרברב, לא קשקש, לא ברבר. הציונות הייתה ציונות מעשית, עוד דונם, עוד עז, עוד חומה ועוד מגדל. היום
ועוד פחות מהכפרים הערבים.
היום אנחנו כבר מדינה שקיימת עוד מעט 100 שנה, עם הרבה מאוד עוצמות, שאגב ראינו, גם תפסו אותנו הרי במלוא חולשתנו, וזה עוד ינותח, ובאמת כאילו השפילו אותנו עד אפר, ועדיין זה הצליח להם לימה להחזיק כמה מקומות, והם טעו חזרה למחילות שלהם, ומאז הם רק סובלים, אבל
כן,
אני לא חושב...
ולכן אני לא יכול לסבול את הביטוי שואה. כלומר, מימד הזמן פה עשה את ההבדל. זה נכון, היה רע מאוד, אבל רע מאוד יכול להיות.
לא, אני יכול להתווכח אותך, אני אתה מכיר אותו, אני לא השתמשתי במונח הזה, וכן חזרתי להשתמש בו, יש לך קייס. לא היו פה כבשנים, ולא היו פה תינוקות באושוויץ, ברור. המונח שאנחנו משתמשים בו, כי אני אגיד לך למה, כי בפעם הראשונה, מאז שאני זוכר את עצמי, פתאום היו פה תחושות, שיהודים מסתתרים בעלייה, בחדרים מוגנים ובעליות גג, כולל ילדים, על יהדותם, ונשחטים על יהדותם. אתה יודע, במלחמות זה אירוע אחר, גם עם הערבים. הרי בסוף, אם אתה בודק היסטורית, האסלאם עשה לנו הרבה פחות רע מהכלבים ההם, או גם מהנצרות. אבל בוא לא ניכנס לשם, אני אומר לך, אני, המדיניות שלי היום היא ביטחוניזם מאוד מאוד חזק, הרי אתה מכיר דעתי גם על עזה, גם על הצפון אגב, אבל לא להאריך את קווי החזית, ולא להוסיף את החיכוך, להמעיט אותו ככל האפשר. אני לא חושב שאפשר להיפטר מהערבים שחיים לא בעזה ולא יהודה ושומרון, הם חיים פה לנצח כמונו, וצריך פשוט כמה שפחות נקודות חיכוך עם קיצונים, ככה יותר. להיכנס עכשיו, לבנות מחדש יישובים, אגב, תאר לעצמך מה היה קורה... עם השיבה באוקטובר, כשכל גוש קטיף נמצא בין עזה לים.
הרבה יותר טוב היה.
חולק עליך לגמרי.
מהסיבה הפשוטה שתושבי יהודה ושומרון ותושבי גוש קטיף חיים בתודעה של אצבע על ההדק. וזה לא היה המצב.
אם אתה עוקב אחרי מה שקורה, אפילו אתמול, נדמה לי, כן, אתמול או שלשום כבר היה עוד כתבה, הפעם על איך ניצל קיבוץ עין השלושה. ואתה רואה שכמעט בכל המקומות, היו כיתות כוננות שנלחמו כמו אריות.
עוד שאו להם ארבעה רובים.
נלחמו כמו אריות, והיה צהל שמי שהגיע נלחם. זה לא שפה היה איזה אפקר פטרושקק ונכנסו. בבארי ובכפר עזה, סיפורים של מאות מחבלים. תשמע, זה היה מכריע ועושה את הנזק גם בהתנחלויות, ואם לא יותר נזק, כי להגיע לשם, תחשוב, כל החבר'ה שירדו דוח להציל את המולדת בכפר עזה ובבארי, היו צריכים להתחיל לעבור בתוך עזה כדי להציל את המולדת. תחשוב, זה אירוע ואני לא אוהב את התרגילים האלה, מה היה קורה אילו, אבל אני בעד צמצום חזיתות. בחזיתות שיש, להיות הכי חזק בעולם, אבל לא להתחיל עכשיו, להתחיל עוד פעם לבנות בתוך ה... הם 2.5 מיליון, תשמע, זה לא יוסיף כלום לביטחון, לדעתי לפחות.
אתה יודע מה מזכיר לי הטיעון הזה? הטיעון בהנהלת הסוכנות
נו, עוד פעם הולך לי תלך.
רגע, טרומפלדור בגליל. אצבע הגליל היא הגדלת החיכוך. היא האצבע בעין. והיו שם אנשים שאמרו אין טעם להגן על תל חי, כולל ז'בוטינסקי. כולל ז'בוטינסקי שלא היה
מהגיש לוח אנשים.
אבל מה זה, איפה אתה שם את הקו האדום בהקטנת החיכוך?
אני אגיד לך.
נצטמצם בין הקישון לירקון וזהו.
בוא, זה שני נערות שלא הייתי טובל בהם. לא. קודם כל, כל האירוע הזה אתמול, נותן בעצם לעולם, תשמע, קודם כל אני ממליץ לך ולמאזיננו, לצפות בתוכנית, בסדרה של גיא רולניק, על מה שקורה ברשתות.
אלה שעלו 600 אלף שקל החתיכה?
הייתי עושה גם 6 מיליון.
מה אתה אומר? הלו, שום תחנה מסחרית לא הייתה משקיעה את זה, היא הייתה עושה אותו דבר ב-60 אלף.
לא נכון. בדיוק בשביל זה יש ערוץ ציבורי. שהוא לא עושה חישוב...
אף אחד לא מפקח על ההוצאות שלו?
לא, אז...
מהכיס שלי להוציא את הדבר הזה?
קודם כל מפקחים על ההוצאות שלהם. שנית, אני מסביר, אני אומר לך שוב, אני רואה שלא ראית את זה. צריך לראות את זה, זה שירות לא רק לעם ישראל, אלא לכל העולם. איך בעצם הולכת להיות פה מלחמת עולם שלישית מטורפת, בגלל כל המניפולציות האלה, בגלל כל... אגב, זה הכל, כל הפרק של אתמול היה על המניפולציות שהם עושים אלינו בשבעה באוקטובר, על האנטישמיות בקמפוסים, והכל, איך את כל זה הם פשוט מפמפמים בחוות בוטים, זה פשוט מטורף. עכשיו, ההשתלטות של הרשתות החברתיות על החיים שלנו היא משוגעת. זה יותר גדול מ-600 אלף שקל לפרק. ובשביל זה יש שידור ציבורי. בשביל להעיר את הפינות הנסתרות האלה, אז אני ממליץ את זה לכולם. ולפני שנעבור למוריין שלנו, אצבע הגליל ב-47 או 60 ומשהו, זה סבבה. אנחנו סיימנו את האירוע הזה, מלחמת השחרור נגמרה. יש לנו קווים, יש לנו גבולות. עכשיו נתחיל, אז נשמע, זה לא נגמר, יש לי עוד מקומות, גם בעבר הירדן. פשוט מתישהו צריך להגיד, עכשיו אנחנו מגינים על עצמנו, לפחות במקומות שבהם סגרנו וטרקנו את הדלת. ביהודה ושומרון זה בלתי אפשרי.
חלק מהדברים שאמרנו בהם זה שמלחמת השחרור נגמרה, והיא כנראה לא כל כך. בוקר טוב
לעמית הלוי. ליכוד, שלום.
בוקר טוב.
איך אתה מתמודד עם הביקורת מאתמול שלי ושל דומאי, ולא רק אני, על הריקודים והליזות? אריה פה הסביר מקודם שזה לא קשור לשמחה אמיתית, אבל אתה מתאר לעצמך מה אמור עכשיו נניח נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לחשוב לעצמו?
אני באופן כללי לא רוקד ולא עולז מאז השביעי לאוקטובר, גם לא אתמול.
אז הורינו אותך שם בפנים, לא שמתי לב ולא עקבתי בתוך הדבוקה.
לא רוקד, קשה לדרכות באמצע מלחמה. אני כן חושב שהדרישה לידוש התישות היהודית מבטאת שני דברים, ושניהם מאוד מאוד חשובים. הראשון זה לא לאבד את העמדה המסורתית של ישראל, שהשטח הזה יש לנו עליו זכויות מלאות על פי המשפט הבינלאומי. אנחנו לא ויתרנו אף פעם על העמדה הזאת, ייצג אותה בזמנו דוקטור בלומבאום. אנחנו לכל היותר disputed territories, וגם שם ידנו על העליונה במחלוקת הזאת. ולכן זה שאיבדנו את זה, אפרופו האג שהזכרת קודם, קודם כל צריך לומר, אתה יודע, גם אם אתה רוצה לתת למישהו משהו, קודם כל זה שלנו, וזה לא השתנה דבר, וההתיישבות היא מייצגת קודם כל את הצדק ההיסטורי, הקושני, כמו שקרה לזה בן גוריון. דבר שני זה גם...
אבל שנייה אחת, האם ההתנתקות לא שמתה את השטיח מתחת רגליו של הטיעון הזה? כלומר, ויתרנו מרצוננו על השטח.
מי ששמעת את השטיח מתחת ההתנתקות, אחרי שההתנתקות שמתה את השטיח, זה ב-14 ליוני, כמדומני, 2007, ביום שחמאס השתלט באכזריות, כבש, הרג, כמובן, הרבה אנשי פתח, והשתלט על השטח. למעשה, מה שישראל עושה היום, הייתה צריכה לעשות ב-15
ליוני. אתה לא מכיר את חוק ההתנתקות, עמית?
לא, אני אומר, מכיר היטב את חוק ההתנתקות, ואני אומר שמה ששמעת את השטיח מתחת לחוק ההתנתקות, לטעות ההיסטורית הזאת, הייתה העובדה שגילינו שקמה לנו מדינונת חמאסית, מדינה ניאונאצית.
כן,
מדינה...
אבל לא זוכר שמי שהממשלה קיבלה החלטת רוורס בעזה. היא קיבלה החלטת רוורס בצפון שומרון, בעזה היא לא קיבלה. המצב הבינלאומי שהוסיף לנו אגב בזמנו לא מעט נקודות, הוא שישראל עזבה את עזה, העדיפה לצאת משטח כזה רווי, ואתם אתמול, אתה יודע מה, למה אני שואל שאלות במקום שאני אקריא? תקשיב רגע, תקשיב שנייה. עזוב רגע, חוק התנתקות. יש עכשיו הודעה טריה מרגע זה של גדי אייזנקוט, וזו בעצם השאלה שלי אליך. כל מי שהשתתפו אתמול באירוע בבנייני האומה, ובעיקר נבחרי ציבור, לא למדו דבר וחצי דבר מאירועי השנה האחרונה, על החשיבות לפעולות בהסכמה לאומית רחבה ועל סולידריות בחברה הישראלית, בעת שחיילי צהל נלחמים כתף אל כתף מלחמה שאין צודקת ממנה, ובעוד שאנו בוחרים לחפש את המאחד, גם תוך הנחת מחלוקות עקרוניות בצד למען המטרות המשותפות, השבת החטופים והבסת חמאס, אחרים מוצאים להם זמן לאירוע שמפלג את החברה הישראלית, מגדיל את חוסר האמון הקיים בממשלה ובנבחריה, ובעיקר מחדד את המפלג על פני המאחד. למה הוא לא בא להחליף אותי פה וזהו? כן.
אני אמר לך משהו, מלכתחילה, אני ועוד 19 ח"כים חתמנו על דבר אחר, לא הזכרנו שם התיישבות, חתמנו על כך שהתוצאה של המלחמה הזאת והיעד שהקבינט חייב לשנות או להגדיר אותו מחדש, הוא שליטה מלאה ברצועת עזה. שליטה ישראלית מלאה ברצועת עזה. לצערי הרב...
אתה אומר פה משהו מעניין, אתה אומר שאת פה איזה טוויסט שהפך את זה להקמת יישובים.
אני אומר את זה בהקשר של מה שאמר עכשיו חבר הכנסת השר אייזנקוט.
שליטה מלאה לטווח ארוך, אתה לא מדבר עכשיו במלחמה.
שליטה מלאה לנצח. המסקנה המתבקשת הרציונלית משמעי לאוקטובר היא שישראל צריכה לשלוט בכל המרחב. From the river to the sea, Israel will be free. זה צריך להיות, זאת צריכה להיות המסקנה הפשוטה מאוד מהעובדה שניסינו לתת לגורמים אחרים לנהל בשבילנו את המרחב. אגב, אני מזכיר לכם לא מזמן, לא יודע אם זה עבר לכם ליד מתחת לרדאר, מצאו 400 מטענים בג'נין. כמו עזה, גם ג'נין היא מדינון לטרור, וגם חברון, וזו תוצאה של המעשה המופקר הזה, שנקרא הסכמי אוסלו,
וההתנתקות... אני חייב לתקן אותך פה. קודם כל תגיד, רגע, מה שאמרת עכשיו, שניצנים של זה נשמעו אצלנו בפגוש את העיתונות בצלאל סמוטריץ', משטר צבאי, זה גם על דעתו של נתניהו לדעתך?
נתניהו אמר בקולו שהוא בעד שליטה ביטחונית, וזה היעד, שליטה ביטחונית מלאה.
אתה אומר שליטה מלאה, אתה לא אמרת את המילה ביטחונית.
אני לא אמרתי ביטחונית, אני חולק בזה על בצלאל סמוטריץ', אני חושב שישראל צריכה לשלוט שליטה מלאה. איך יהיה הסידורים אחר כך, יהיה אגודת בני הכפרים, כמו שהיה בשנות ה-70, אגב, עבד מצוין, יהיה דרכים אחרות, צריך לדבר על זה.
עבד מצוין שעתיים.
שלוש שעות. אבל לא, זה הרגת אותי עכשיו.
לא שעתיים ולא שלוש. עבד מ-67 ועד תחילת האינתיפאדה הראשונה.
לא, בני הכפרים לא היו ב-67.
איזה?
היו ראשי הערים.
אתה לא יודע היסטוריה, אבל בואו נתקדם. לא עבד ולא, זה הרעיון של אריק שרון בכלל, שזה, בוא נאמר, הצליח בערך כמו רעיונות אחרים.
מוסטפה דודים, אתה זוכר?
בטח. איך הוא, מה, איך הוא גם
הרעיון? הניהול המקומי המוניציפלי בין עבד, ניהול מקומי מוניציפלי, לא אוטונומיה ריכוזית, קרא לזה בני הכפרים, קרא לזה ראשי הערים, המודל הזה, שבו יש ניהול מקומי,
טוב, נחזור
לערבים, לא שלטון
מרכזי, אני אדבר איתך, המילא אם הייתי מדבר עכשיו עם אריה, אתה חבר ליכוד, אתם כל הזמן משימים אותנו, כאילו, לא יודע את מי, את ההתנתקות הוביל הליכוד, ראש הממשלה היה אריק שרון בליכוד, הוא פרק את הליכוד אחרי שהיא בוצעה. עכשיו, כשעל השעון שלכם, רגע, תן להשלים את השאלה. כשעל השעון שלכם, כשעל השעון שלכם פינו עשרות על עשרות של יישובים ומאות אלפים, לדעתי יש איזה 200 אלף פליטים במצטבר, אתם, עוד לפני שיש תאריך, אפילו דודי מסדרות מדבר על סוף שנת הלימודים הבאה, אתם כבר רוקדים באירוע של יישובים בעזה, זה נתפס אטום. זה נתפס מקומם, זה נותן לכל העולם בעצם את המטלה להגיד, תראו, זו המזימה האמיתית של הציונים, וצדקנו.
זה נותן לעולם להבין שני הדברים הבאים, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, אחד, שיש לנו זכות מלאה, אנחנו הבעלים החוקיים היחידים על האדמה הזאת, ודבר שני, זה נותן להבין שפירוז אמיתי של המקום הזה, גם אם אתה בן כספית מנהל עכשיו את רצועת עזה, בפניך 1.5 מיליון, או אולי קצת יותר, אנשים שהתשתית האידיאולוגית שלהם והחברתית היא חיסולה של מדינת ישראל. לכן כדי לעשות פירוז אמיתי חייבים לשלוט. אגב, זה קשור גם לתוכנית המבצעית הלא טובה שהרמטכ"ל מוביל, לא טובה, שהיא ללכת פיר אחרי פיר במקום לשלוט ולהביא לשליטה ולהכרעה. לשלוט
בפילדלפי. מה זאת אומרת שליטה והכרעה?
לשלוט בסיוע, שליטה במלחמה הכוונה.
אתה אומר הרמטכ"ל מוביל כאילו זה על דעתו, אתה יודע שהקבינט מאשר הכל.
זאת התוכנית המבצעית.
זאת התוכנית, אתה יודע, מי שבסוף מאשר תוכניות זה קבינט ומלחמה וקבינט מורחב.
בן, אני מצפה מאנשים שזה המקצוע שלהם, שהם עסוקים בצבא עשרות שנים, שהם אנשי מבצעים, שהם אמורים לדעת מה זה אסטרטגיה צבאית, מה זה היסטוריה צבאית, שיודעים איך הכריעו ארגוני טרור.
אמורים לדעת מה קרה עם בני כפר.
כן, אמרתי, שלטון מוניציפלי מקומי כפי שהיה מ-67.
רגע, אתה אומר שהתוכנית המבצעית של צהל לא טובה?
לא טובה, ואני אומר את זה בוועדת חוץ וביטחון מהיום הראשון, היא לא טובה והיא לא תוביל לתוצאות, כיוון שלהכריע ארגוני טרור לא מכריעים באופן הזה של הליכה פיר אחרי פיר, אלא בשליטה מלאה, א', בפילדלפי, ב', במקורות האנרגיה, קרי, בסולר, לא להחיות את התת קרקע, ג', בסיוע, וממילא גם שליטה באוכלוסייה.
אז למה אתה לא מפגין שם בקרם שלום עם צו 9? יש לנו מוריין בסוף התוכנית מצו 9. אתה עוד פעם, יושב במפלגה שיזמה וביצעת ההתנתקות, יושב במפלגה בקואליציה שדוחפת לסינואר יותר סולר ממה שהוא צריך בזבז וכו', אבל ומקיים כנסים, כאילו, סבבה, אז אתה תוקבקיסט, עמית.
אני אומר את הביקורת שלי, בהתחלה עשיתי את זה בפקס אדום, לרמטכ"ל, לראש הממשלה, לשר הביטחון. אני עושה את זה מהשבוע הראשון בוועדת חוץ וביטחון. אני חושב שההתנהלות, כולל גם של יעדי הקבינט, הביקורת היא גם בהחלט כלפי הממשלה, כלפי שרי הקבינט בהגדרת יעדי המלחמה, והתוכנית המבצעית שלדעתי לא תביא לתוצאות, לא יכולה אגב להביא לתוצאות, מבחינת הנתונים, המספרים גם מדברים את זה כל יום. חמאס, בניגוד למה שמראה דניאל אגרי, כל ההגדרות, כאילו הגענו לאיזו שליטה מבצעית, מושגים שלא קיימים באף צבא. שליטה זה שליטה, כל המושגים הפיקטיביים האלו של שליטה מבצעית, אלו דברים...
חבר הכנסת הלוי, שנייה, חבר הכנסת הלוי, אני בוודאי מסכים ברמה האידיאולוגית עם כל מה שאתה אומר. השאלה היא, מה אתה עונה לטיעונים שאנחנו תלויים בארצות הברית? וארצות הברית אמרה לנו לא לכמה נקודות, בין השאר מצור מלא ואי אספקת דלק ואוכל להם, ולהפסיק את ההפצצות המסיביות. הם אמרו לנו לא ואנחנו תלויים בהם. מה אתה עונה על הטיעון הזה?
אני אומר שגם, קודם כל זה טיעון רציני, אפשר לזלזל בו, ברור שאנחנו חייבים לראות את השיקול הכללי ואת הגורמים האלו, בוודאי המעצמה ששמע ארצות הברית. ועם זאת, אני יכול לומר לך גם בנושא, בנדברים שאתה הזכרת עכשיו, כלומר דלק ואוכל, אפשר לבוא למזכיר המדינה ולומר לו בסדר גמור, אנחנו צריכים לעשות נניח שבלתי מעורבי וזה דברים שהם גם כן ברבון מוגבל, אבל בסדר גמור שישראל תחלק את הסיוע, לעשות סייף זון מכרם שלום צפונה, ישראל תחלק. ואני אומר לכם בן ואריה, על כל סק קמח שאנחנו היינו מחלקים, היינו מקבלים משטפניק, היינו מקבלים ראש של חמאסניק. היום אתה נותן את זה הישר לחמאס, שלא יספרו לכם סיפורים אחרים, נציג הוועדה האזורית הוא נציג של החמאס, והוא מחלק את זה. מה זה אומר? זה אומר שהוא שולט באוכלוסייה, שהוא מגייס לשורות הלוחמים של חמאס, על כל סק קמח, הוא מגייס אוכל. יש בעיה של דיזינטריה? תבוא אתה תחבר את הדלק איפה שצריך. תשלוט בכפרים, תחלק את הרצועה לתוכנית...
חבר הכנסת עמית הלוי, בעצם, מה שאתה בא ואומר, אתה השווית מקודם את ג'נין לעזה, וזה השוואה
הבאתי את המדינון הטרור.
המדינון הטרור, אז זאת
השוואה... בדינין אגב אחרי שלושה מבצעים...
זו השוואה מאוד מאוד בעייתית, כי לדעתי בכלל לא, כי ההבדל בין עזה לבין יהודה ושומרון, וזה, לשם אנחנו צריכים לחתור.
שמעזה יתנו, ומג'נין ברוך השם לא יתנו.
לא להזיה שאתה מפזר, היא שביהודה ושומרון צהל יש לו חופש פעולה ושליטה ביטחונית, היא לא שליטה בכל המקומות, אבל גם לאזורי A,
כשהוא רוצה הוא נכנס... למה? כי לא הייתה התנתקות. לא הייתה התנתקות משם. אריה,
זו רגע את ההתנתקות, נו שנייה, תן לי לקדם שאלה.
אתה אומר, התנתקות זה אסון, ואם אתה מסביר למה בג'נין מצבנו הרבה יותר טוב.
אני מנסה להסביר שג'נין לא דומה לעזה, כי בג'נין צהל פועל מתי שהוא רוצה כל לילה, ולכן תשתיות הטרור שם הן מאוד מאוד חלשות, אין היררכיה, אין חמאס, אין מנהרות, ואין חומרי נפץ, ואין טילי RPG עדיין, כי אנחנו עובדים. לזה צריך להגיע, למצב צריך להגיע, זה צריך להגיע גם ביהודה ושומרון, אבל מבחוץ. לא בפטרולים. מה שאתה מנסה עכשיו, ההזיה, שאני קורא לך, שאתה מנסה למכור לנו, זה לקבל חזרה אחריות על מיליוני פלסטינים גם בעזה וגם ביוש, שתעלה למשק הישראלי עשרות אם לא מאות מיליארדים, תייתר, העולם יפסיק
לזה. כמה עלה לנו להחזיק את יהודה ושומרון לפני אוסלו?
יש לזה תחשיבים ברורים לגמרי כרגע.
שהם כל כך קטנים שאף אחד לא רוצה לפרסם אותם, לא?
לא, לא, אני קורא את זה. זה לא מולי, הם לא קטנים, הם עצומים. הם בעיקר שצריך עכשיו לשקם את כל עזה, כן.
רק תוסיף לחשבון הכלכלי שלך גם את הוצאות, אתה יודע, הדבר הקטן שקרה פה בשביעי לאוקטובר, נוכח אי שליטה בשטח, נוכח אי פירוז הרצועה, נוכח אי השליטה...
על זה דיברנו הרגע, אני לא חולק עליך שצהל צריך לעבוד גם אחרי המלחמה, גם אחרי המלחמה זה צריך לעבור למצב של יהודה ושומרון.
כן, תשמע, אבל זה לא מה שהולך להיות, המושג הזה פרימטר וגדר, גם בהגדרות הצבאיות היום, זה הולך ומתדרדר ליציאה החוצה, ולמין פשיטות מבחוץ, מאחורי גדר, זה לא נקרא שליטה, זה נקרא, אתה יודע, ל... לעשות מדי פעם איזה פשיטה, מה, ילכו ויחמה, אתה לא חושב שהכל יחזור? אני אגלה לך משהו, 8 ימים הייתה הפוגה, בעקבות עסקת החטופים, בצפון הרצועה, על פי דוחות המודיעין הישראלי, הכל חזר, הכל חזר, הכל שוקם,
טוב,
אתה ראית את ההודעות?
טוב, כנראה שלא נגיע לכל ההסכמות פה, אבל לחלק הגענו.
זה קרה בשמונה ימים, זה יקרה ב...
חבר כנסת עמית הלוי, ליכוד, תודה.
תודה רבה.
פרסומות. אומרים שלום לאוריה לוברבוים.
שלום לך, בוקר טוב.
מטה בראשית, הבחור הזה שאף אחד מאיתנו לא ידע איך לאכול בהתחלה, שהקמת את המטה הזה, ותוך כדי 3 או יותר חודשי מילואים בדרום, שבעצם הקמפיין הראשון שלכם היה נתניהו טוב לערבים, מטה ההתיישבות הצעירה, שרפת קצת האולפנים, הלכת אפילו לפטריוטים להסביר שנתניהו זה בעצם לא מה שהוא מנסה להסביר שהוא וכולי וכולי. עכשיו החדשות הן שרחיק אותך לחצי שנה מהמילואים בגלל הקמפיין על הרכבים הצבאיים, כשהשתחררתם תליתם שלטים שוחררנו בלי להכריע וכולי וכולי. אני מניח שאתה אומר שההחלטה, אין לך טענה עם ההחלטה, החלטה נכונה.
נכון, אני טענה עם ההחלטה.
לא עושים קמפיין על רכב צבאי.
קודם כל, על מה שכתבנו אנחנו לא מתחרטים לרגע. בסדר? מה ששמנו על הנייר זה משהו שאנחנו כולנו מרגישים. לגבי המיקום, לאחר שיח שהיה לנו עם המפקד שלנו, שאנחנו מאוד מעריכים אותו, מפקד האוגדה והמשפט שהיה. הסכמנו איתו, כאילו, גם אני הסכמתי איתו. אנחנו אומנם התלוננו שנה שלמה, אלופים וכל מיני טייסים.
זהו, יש לך גם טענה של איפה ואיפה. אתה מסכים עם העיקרון שאסור לעשות הפגנות בצבא, אבל אתה טוען שהצדק פה הוא יחסי.
חבר'ה, שנה שלמה עושים קמפיינים מדהים, דרגות, מטוסים, תמונות של מטוסים לקריאה לסרבנות. אתה מבין, אנחנו קראנו הפוך, שאנחנו רוצים להמשיך להילחם עד שהאחים שלנו יחזרו. לא רוצה, יש פה זה, אבל אני אגיד לך, זה לא, ניסו לעשות את זה צדדים, זה לא צדדים, יש פה מדיניות, מדיניות של פיקוד, מדיניות של הנהגה, שרוצה להוביל לאותו מקום שהיה לפני שמחת תורה, אנחנו רואים את זה בחוסר הכרעה, אנחנו רואים את זה בנתינה של הומניטרי לאויב, אוכל, דלק ודברים, אנחנו רואים את המדיניות לא משתנה, אנחנו קוראים, וזה הקריאה שלנו, זה הזעקה שלנו, שיקרו אותנו לפני שמחת תורה, וממשיכים לשקר אותנו בדרך למקום שלא יהיה טוב.
תסביר לי את העניין של הטענה של חוסר הכרעה. אתה טוען שיש ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, מפקדים צבאיים שלא רוצים להכריע, ולכן אנחנו לא הכרענו עדיין את החמאס?
אני חושב שכל מקום שחיילי צה"ל, אוקיי, החברים שלי ואחרים שנכנסו ונגעו באויב, השמידו, ניצחו, מה שנקרא, קראו לו את הצורה. אני טוען שלאור מה שעכשיו אנחנו רואים, גם בצפון הרצועה, שיש חזרה של אזרחים וחזרה של חמאס לשלטון אזרחי, גם כל ההמשך בעצם, יש אי הבנה, כל ההתייחסות באמת, אני מבין את ההתייחסות לגלובליה ולעולם, אבל בואו קודם כל לדבר על העם היהודי. העם היהודי לא יכול לחיות בשכנות עם אויב נאצי אכזר, שביומיים הראשונים עוד לא הראו רבע ממה שהוא עשה. האכזריות עוד לא עברה לציבור. אם אני הייתי מפרסם את הסרטונים שיש לי בטלפון מהיומיים הראשונים שלי, אנשים פה היו...
אין על זה ויכוח, אוריה, השאלה היא...
יש ויכוח מסיבה אחת, כי יש הובלה, בן, יש הובלה לא להסתכל על העובדות. למה להרוס את המציאות עם כל כך הרבה עובדות? כרגע אין הגירה, לא הגירה מרצון, לא השמדה של אויב, לא שום דבר, לאן זה הולך? כרגע, החטופים שלנו
בפנים,
והם מקבלים...
קודם כל, אני, פתחת איתי פה חשבון, ואני אדאג, בוא נאמר, להסדיר אותו, אז יש לך מאלץ אותי להגן על נתניהו, אבל אתה יודע, כשאתה אוריה לוברבוים, וסבבה, ואני עוקב אחריך, ואתה מגניב, הוא צריך לנהל את זה מול מערכת מאוד בעייתית, שעם כל הכבוד לרחבים שלכם המילואים, לא יהיה מה, במה לטעון אותם בתחמושת אם ביידן ישתהל. ולכן הוא נתון בצוות, ארי כתב על זה פעם ספר, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. השאלה היא מה, אם הטענה שלך אמיתית, הרי האם יש איזשהו ראש ממשלה שכן יכול ללכת עכשיו ולהודיע על הגירה מרצון ועל כיבוש ועל לא להכניס ומצור והרעבה, כל הדברים שגם אני חושב שבעולם של צדק בלבד זה מה שהיינו צריכים לעשות.
אתה יודע, היהירות של ההנהגה ושל הפיקוד כשהם מדברים איתנו, זה כאילו אנחנו לא, אבל אנחנו כבר לא ילדים. בסדר, אנחנו כבר מעל 40, אנחנו כבר ראינו משהו, עשינו עסקים בחיים. זה שיש מחיר לכל דבר, זה ברור. אבל כרגע, העם רוצה ללכת לכיוון של השמדה, יש מספיק תחמושת כדי להשמיד, יש עוד דברים אחרים שצריך לחשוב עליהם, אבל צריך להגיד לעם שזה המחיר. עכשיו, אם הוא הולך לכיוון שבגלל כל מה שאמרת, לא יהיה הכרעה בדרום, האנשים בערי וברעים ובכל הקיבוצים מסביב, יאלצו לראות את הרוצחים שלהם והאנסים שלהם.
אתה יכול גם להגיד סדרות ואופקים.
זה מחיר, רגע, אני אומר, זה מחיר שיגיד שזה מה שהוא רוצה. אבל אי אפשר, אתה יודע, כל היום יש איזה ערבוב, יש ניהול סכסוך. אנחנו רוצים סיום של ניהול סכסוך גם בפנים אצלנו, להפסיק את השיח המפלג הזה. יש, אני אומר לך, לא רוב מוחלט, רוב מוחלט פלוס להשמדת הדבר הזה, ואי אפשר כל הזמן ללכת על מה שרואים משם, לא רואים מכאן. בסדר? אז שיגיד מה רואים משם ולא רואים מכאן, ואנחנו כעם ניקח הפרטה.
הוא אומר, האמריקאים, העובדה שאנחנו מכניסים שיירות אספקה, קונה לנו זמן בזירה הבינלאומית. הוא אמר את זה בפירוש.
בן, אריה, סליחה.
אריה, עשית פה טעות. טעות שבו.
לא, 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 לא. אני אומר, אריה, הוא אומר את זה, ובזמן הזה, כל מי שמנהל מה שנקרא, שראה את הלחימה מול האויב האכזר הזה, מבין שהדבר הזה מקנה רק דבר אחד. עוד זמן לחמאס, עוד נשימה לאויב, עוד זמן שהחטופים שלנו למטה. זה מה שזה מקנה. כל השאר...
אז מה, נתניהו טועה או משקר?
נתניהו צריך לגדל כתפיים ולהבין שהוא צריך לשלם מחיר. ולא כל הזמן, וגם כל המנהיגים, וזה לא רק הוא, זה לא רק הוא, זה כל החקים, זה כל הפיקוד, זה כל הדברים. לא יכול להיות שהם לקחו פיקוד ולא לוקחים אחריות. אני, אם זה היה לכתפיים שלי, הייתי גם משלם מחירים אישיים, אבל עושה הכרעה בשביל העם שלי. פה זה נראה שזה לא הולך לכיוון הזה.
תגיד, אני מכיוון שזה פופולרי, ואריה שכחנו לדבר על טלי גוטלי בפתיחת התוכנית, אני אלך לקונספירטיביות. מה אתה רוצה, אוריה? מי מפעיל אותך? אני עכשיו שואל בשבטי כעינון מגל. אתה במזימה של השמאל לגרום נתניהו ללכת? מה אתה חושב צריך לקרות? נניח נגמרה המלחמה כך או אחרת, מה צריך לקרות ביום שאחרי בחירות?
בן, אנחנו לא חושבים על זה. מטה בראשית קודם כל מדבר על הכרעה. זה שאנחנו חושבים שאחרי הדבר הזה צריך איזה ניקיון, ויכול להיות החלפה קומפלט של כולה 120, ולעשות איזה ריסטארט, כי אנחנו קיבלנו ניקיון של 100 ימים, עשינו שיח לוחמים, בלי שמאל, בלי ימין. אתה יודע, איזה מישהו כתב לי הודעה שהוא היה שמאלני, מצביע מרץ, שוואלה, הוא מסכים עם כל מילה שאני אומר. כתבתי לו חזרה, אתה ציוני, מצביע מרץ. בסדר, אנחנו צריכים לשנות את השיח. זה לא יכול להמשיך ככה, אף אחד לא מוביל אותי, המציאות מובילה אותי, זה שאני לא רוצה שהילדים שלי יחיו עם אויב נאצי, לא בעזה, לא ביהודה ושומרון וגם לא בפנים הארץ, הבנה שמלחמת העצמאות לא הסתיימה, יש פה אויב ש-148 מנסה להשמיד...
קיצר, אריה אלדד זה המנהיג שלך, הוא גם אמר את זה מקודם.
חברים, אריה אלדד הוא בן אדם ישר שתמיד אמר כל מה שצריך, ויכול להיות שצריך להחזיר את האנשים האלה, שלפני
ה-20... בבקשה, רגע, בוא נבנה את זה.
אוריה, אוריה שנייה, אני מאחל לך שתמצא מנהיג יותר מוצלח. כלומר, באידיאולוגיה אני בסדר, אבל פוליטיקאי אני רע מאוד.
בן, אני יכול להגיד עוד משהו שחשוב לי להגיד.
אני רוצה שתגיד עוד משהו, רוצה להכיר אותך קצת, רציתי לשאול לך כמה שאלות אישיות, תגיד עוד משהו.
בן, אני אגיד, בתוך השיח, היה לנו שאנחנו רוצים להקים עכשיו ועד ממונה. ועד ממונה, חברים, כנראה שגם גנץ וגם כולם מונעים בתוך...
מה זה ועד ממונה? לא הבנתי, ועדה קרואה למדינה?
ועד כמו ביישוב, יישוב שהוועד מנהל שלו, לא
מצליח כרגע לנהל את העניינים.
צריך לעשות ועדה לזה שנתיים, לשבת ביחד, קודם כל להבין את השמדת האויב, ואחרה...
זאת אומרת, ישראל כטובה זנגריה, להקים לנו...
חביבי, טובה זנגריה זה דוגמה טובה למשהו לא טוב, לזה שאנחנו נותנים משילות ולפושעים ולאנשים שזה
המושלות. לא, אתה יודע, אבל תגיד, אם היית יכול לבחור ראש ממשלה עכשיו מאנשים שאתה מכיר?
אתה יודע מה, אני לא נותן שמות ולא כלום, אבל אני אין לי. ואני, כאילו, אנחנו ישבנו, יש לי מלא רשימה של אנשים טובים, מגופים אזרחיים, כמו שומר חדש, רגבים, דויד, שיואל זה, חשב, אתה יודע, כל אחד ייתן את האנשים...
למה לא אחים לנשק, מה, בגלל שהם קצת יותר משמאל? שם החבר'ה, אחים, אמרת שומר חדש, למה לא אחים לנשק?
אחי, אני לא, אני אומר עוד הפעם, אני אמרתי מארגונים, שאלת מי אני מכיר, את החבר'ה מאחים לנשק אני פחות מכיר, אבל אני אומר, כל בן אדם שבעשה מעשה אזרחי וראוי, בסדר לטובה, שמבין קודם כל את ההכרעה של האויב, יש לנו אויב אחד, אויב נאצי, שרוצה להשמיד אותנו, צריך לסיים עם זה. אנחנו לא יכולים להיות מסביב לסגה הזה, ושזה ישמש את הסכסוך הפנימי שלנו. היום יש הבנה, אחרי כל מה שראינו, תינוקות נשחטים, בחורות ננסות, רפות, אני לא אמשיך הלאה, ארגוניות מלאות שאנחנו באמת, לא רוצה להגיד מה מצאנו שם. הבנו שיש אויב שקודם כל צריך להשמיד.
תגיד אוריה.
80%, אנחנו אומרים ש80%, אנחנו מסכימים 100%.
אוריה,
בכל זאת...
בכמה אתה? בוא ננסה להבין מי הבחור.
אני בן 41.
מאיפה?
אורית ציון, שדה בועז.
דתי, חילוני?
אני, דתי חוטה.
כמו כולנו. היית פעיל של בנט בשלב כזה או אחר, לא בהקמת ממשלת השינוי?
לא, הרצתי את ימינה, את ימין חדש, קיוויתי שיהיה ימין אחר, גם ינון מגל האמת היה שמה... הרצתי את ימינה, אני תקשיב.
וכל המפלגות האלה, יש להם, אוריה, כל המפלגות האלה שהזכרת, יש להם זכות קיום או שצריך לקום משהו חדש לגמרי אחרי
המלחמה? אני לא יודע, אני יודע שצריך להפסיק שני הצדדים, להטריג אנשים ולהבין שיש פה ערכים, יש פה אידיאולוגיה, יש פה דברים אחרים. הפרסונל שיוביל את האידיאולוגיה או יעשה אותה, זה לא איזה בן אדם מיוחד, זה מישהו שצריך לעשות את רצון העם. צריך להבין שיש לנו, אנחנו כרגע הלחימה הזאת, זה לא איזה מבצע. אנחנו נמצאים על הקו ההיסטורי, על קו היסטורי, וזה ייזכר לדורי דורות. האירוע שאנחנו עכשיו מתרחש...
אבל אתה קצת מדבר באוטופיה, אתה יודע, יבוא המנהיג, אוריה, יבוא אחד על סוס לבן, אין לך שמות, אין לך מועמדים, אתה מדבר על מפלגה, כשהציבור קרוע לגמרי, למשל, מה אתה חושב על ה... רגע, אבל בוא נדבר אחד אחד. למשל, מה אתה חושב על הכנס של אתמול? אני מניח שאם יכולת, היית רוקד שם.
אחד, אני חושב שההתיישבות חייבת לחזור ליהודה ושומרון.
אנחנו מדברים על עזה.
שנייה, אני גם על עזה.
יש מלא התיישבות ביהודה ושומרון, מה רוצה לחזור?
אני אומר מצפון, חברים, אני אומר מצפון הרצועה וכל הדבר. אבל גם לא יכול להיות שחקים מצד אחד באים לכנסים כאלה, ומצד שני לא עושים את מה שהם צריכים בתוך הממשלה, כי כאילו זמן מלחמה. חברים, בואו כל אחד ישים על השולחן את מה שיש לו וילחם על זה. לא יכול להיות שארבע חבר'ה מהליכוד כותבים איזה מכתב לראש הממשלה שחייבים להפסיק את כל המסעיות, אבל מצד שני לא יורדים עם החסינות שלהם עכשיו שחסמו את זה כשטח צבאי סגור, אחרי שהדבר הזה נחסם על ידי פעילים חשובים, לא יורדים וחוסמים את זה בעצמם. אין לנו זמן יותר, אין לנו זמן את כל הדבר שאתם אומרים גופים פוליטיים, אין לנו זמן לפוליטיקה. עכשיו זה זמן מעשה, אנחנו במלחמת קיום.
תגיד, כמה אנשים יש לך במטה בראשית?
עכשיו פתחנו רק לא מזמן את הרשימה, יש כבר מעל 700 נרשמים, ויש עוד המון חבר'ה ששלחו הודעות, יש כמה אלפים כרגע.
זה אופרציה שעולה כסף.
בסדר, חבר'ה, אני ברוך השם, אומרת, קדוש ברוך הוא, זיכה אותי בשפע, אני לא צריך שאף אחד יעמוד מאחוריי, וגם עוד חברים טובים שבאמת, אף אחד לא עומד מאחורה, לא פוליטיקה, לא פוליטיקאים, לא קבוצות, וגם לא תורמים שתרמו לא לקפלן ולא לדברים אחרים.
ומי הראשון שיקפוץ עליכם טרמפ לדעתך?
אני מקווה מאוד שלא, ואנחנו נשאיר את המאבק הזה, כמו במאבק שהייתי שותף אליו ב-2006, אנחנו נשאיר את המאבק הזה לא פוליטי.
מה עשית
בהצלחה? מה אני אגיד לך? בהצלחה? איך עושים פוליטיקה בלי פוליטיקה? זה משהו שרציתי ואף פעם לא הצלחתי.
שמים את האמת, תקשיב, שמים את האמת על השולחן, מפסיקים לעשות פוליטיקלי קורקט, קוראים לאויב בשפה שלו, כשכולם נדמו, שאמרתי נתניהו טוב לערבים, אמרתי לא הבנתי, השוודים לא תקפו אותי כבר כמה שנים. אבל כאילו, לשים את הכל על השולחן, לדבר, לא לפחד, לעשות שיח, להגיע למסקנות ולהתקדם. אבל אי אפשר להמשיך לעבוד גם בפוליטיקה, גם במלחמה וגם מסביב, באירוע שנקרא ניהול סכסוך כדי לשלוט.
מטה בראשית, המנהיג שלך זה אריה אלדד, רציתי להגיד את זה בכל רם. תודה רבה.
אנחנו לא מנהיגים, אנחנו שותפים כולם.
אתה לא, אני כן, הוא פה איתי.
אני אומר, חברים, שותפים.
לא שעה, הוא כבר מנסה להיפטר ממני. לא ירומן הדבר הזה. שעה לא ישבנו ביחד.
פרסומות, תודה לכולם.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. התוכנית בחסות גו מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום. התקשרו כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. 103
מאיר גאים להציג Swedish Days, ימי מכירות למותגי הרכב השוודיים, פולסטאר, לינקן קור וולבו, 4-9 בפברואר. גם וולבו EX30 החשמלית יהיה שם, פרטים באתר.
למה לעשות ליסינג כשאפשר לעשות בליסינג? הכירו את Skywell בליסינג, מסלול ליסינג בלי מסגרת אשראי, בלי העברת בעלות ובלי התחייבות לכל התקופה. Skywell, כוכבי 9957, פלוטיצקי 1 ראשון לציון. כפוף להוראות הסכם הליסינג. לאחר שמסך חודשי השכרה ניתן לסיים את הסכם הליסינג בכל עת במתן הודעה מוקדמת וחפוף החילוט מהמקדמה.
חצי חינם יאיה, משלמים רק חצי וחצי חינם יאיה, זה ים של הנחה.
המבצע של המדינה חוזר ובענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פטי ברוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב6.20 במקום 12.50. אורז יסמין סוגת קילוגרם אחד בחצי מחיר. רק ב5.90 במקום 11.90. נדחי טונה בשמן קנולה אלמוג 140 גרם בחצי מחיר. רק ב3.50 במקום 7.00. חומוס צבר 400 גרם בחצי מחיר, רק ב4.90 במקום 9.90. וגם מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב9.90 במקום 19.90, ועוד למעלה מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
חצי חינם.
גם רגע לפני הפקקים של הבוקר,
מולטיביטמין, מולטיביטמין.
אל תשכחי לקחת מולטיביטמין לנשים של אלטמן. פשוט לדאוג לעצמך, פעם ביום, ברור שאלטמן, המוצר אינו תרופה.
מהפכת המחירים של עלם לשנת 2024. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
חדש בפנגו, כביש 6 מצטרף לשירות כבישי האגרה. גם נרשמים ללא עלות, גם משלמים בקלות, וגם מקבלים חשבונית מרוכזת בסוף החודש. פנגו, בוחרים בדרך הקלה. כפוף לתנאי השירות כביש 6 לפי מינוי וידאו.
103 FM. 103 FM.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד. עכשיו, בן כספית ואריה אלדד.
אז מה אתה חושב עליו? אריה?
שומע, כן.
כי לא היית. נעלמת.
הלכתי לעשות שי, מה הסיפור?
בדיוק. מה אתה חושב על לובר בוים?
תשמע, הוא מעניין, אבל נדמה לי שהוא לא סגור על עצמו ביחס לפרקטיקה של הרעיונות. אני תומך ברעיונות, אני רק אף פעם לא ידעתי איך להגשים רעיונות מהסוג הזה.
הלכת לכנסת, כי שם צריך אפשר להשפיע, אבל לא היה לך מספיק עוצמה פוליטית. אגב, היום הרעיונות שלך לדעתי הכפילו את עצמם מבחינת חברי כנסת, אם לא יותר, כך שיש להם יותר סיכוי למרבה הצער. לגבי לובר בוים, לא פיינחתי אותו, אני מודה, משהו עומד שם מאחורי זה, אני לא בא בטענות, זאת אומרת, הוא אומר דברים נכונים, נתניהו טוב לערבים, אבל נמשיך לדבר על זה בשעה הבאה, אם אתה רוצה.
כן,
יאללה, יוצאים,
באמת,
חוזרים.
הוא אומר דברים שאמרתי באמת.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד, ב-103 FM. עכשיו... בן כספית ואריאל דד.
לא חמש, זה עשר. ואריה פה איתנו, ועורכים ומפיקים מסער פלסנר ויואב כהן, אחראי על אחראים על השידור, תמר שלומוביץ ואריק בן דוד. בוא, עוד לא אמרנו את המילה חטופים.
עוד לא אמרנו את המילה חטופים, למה קרה משהו?
לצערי הרב, כרגע לא קורה הרבה, בעצם כן קורה, יש כל מיני דיבורים על פסגות בפריז, ראש ה-CIA, ראש המוסד, ראש השבק, ראש המודיעין המצרי, ראש ממשלת קטר. לא דיברנו הרבה זמן, אני מתאר לעצמי שמה אתה אומר, שלא צריך להחזיר את החטופים לפני שמשמידים את חמאס או משהו כזה?
אני אומר שאין שום סיכוי שהתביעות של החמאס, התוכנית האמריקאית, התוכנית הסעודית, התוכנית המצרית, התוכנית הקטרית, אם אחד מאלה יתקבלו, זה לא תהיה כניעה מוחלטת ותבוסה שתגרום באוקיינוס הזה שאנחנו שוחים בו לאפקט של דג מפרפר וכל הקרישים יעוטו עלינו. אם ישראל יוצאת מרצועת עזה וחמאס נשאר שם, באמת אפשר להחזיר ציוד. זה משהו שהוא בלתי קביל לחלוטין, וזה דבר שאני חושש ממנו, כי אני חושש מנתניהו. תמיד חששתי. והיתרון של נתניהו, וזה דיברנו לא פעם, הוא שהוא נכנע ללחצים. כלומר, הלחץ שמופעל עליו מבחוץ יכול להיות מאוזן על ידי לחץ שמופעל עליו מבפנים. וזה באמת התפקיד שלנו עכשיו.
נתניהו נכנע ללחצים, והוא סוג של רכיחה שמתאימה את הצורה שלה ואת עמוד השדרה שאין לה לסך כל הלחצים מסביבו. זה שנינו יודעים. אני חולק עליך, אתה יודע, ואני מעריך שאתה גם מעריך את זה שאני בזמנו מול כל הבייס שלי התנגדתי ברצינות לעסקת שליט. אני היום מודה שאני בדעה אחרת, לא מגובשת, לא חד משמעית. אני לא חושב שאם אפילו קורה הדבר הכי גרוע במלחמה תיגמר מחר, שאנחנו יכולים לקפל פה משהו. אני חושב שישראל הדגימה בשלושת החודשים האחרונים עוצמה אדירה, ויותר מהעוצמה הצבאית שהדגימה, היא הדגימה בפני כל שכנותיה המופתעות את זה שהיא חזרה למה שהיא הייתה פעם. זאת אומרת, היא מדינה שיודעת לשלם מחירים, יודעת לחשק שפתיים ולהילחם ולקבור מאות חיילים. אני אומר את זה בנימי נפשי קרועים על כל לוויה, חלק גם הכרתי, חלק אני מכיר, יש לשנינו, אני מעריך, הרבה מאוד נציגים שם בפנים. ישראל נתנה לחמאס מכה שלא נתנה לו אף פעם, זה עדיין לא מספיק, ולכן זה לא הקטע שהם עם יצום המחילות שלהם בעוד שבועיים הלך על הפרויקט הציוני, להפך.
לא,
אולי לא להפך, לא הלך על הפרויקט, לא נכונה. לא, רגע, תן לי להשלים. אני חושב, אם הייתה פה איזו משוואה, עכשיו היו אומרים לי, תבחר להחזיר את החטופים מלא, או להשמיד את חמאס מלא, הייתי מתלבט. כי אני חושב שגם העובדה שמדינה מפקירה מאות אזרחים, לא חיילים, אזרחים שנחטפים בתיהם, זה סוג של לנסר את כל הבסיס שאנחנו חושבים עליו פה. אני חושב שאפשר לרבע את המעגל הזה, אם היו נותנים לי עכשיו הפוגה של חודש עד חודשיים, תמורת החזרת החטופים, הייתי לוקח אותה בתנאי שאני משתכנע, שבדיוק כמו שחזרנו אחרי הפוגה של השבועיים, נחזור, זה לטווח ארוך. אנחנו צריכים להשמיד את חמאס, אבל זה שנה שנתיים. גם אם נמשיך כל הזמן זה שנה שנתיים, זה לא עבודה של דקה.
תפיסת הביטחון הלאומי של בן גוריון הושתתה על שלוש רגליים. התראה, הרתעה והכרעה. אחר כך דן מרידור ניסה להכניס את הרגל הרביעית, את ההגנה, התגוננות. ממשלות ישראל לא קיבלו את זה פורמלית, אבל זה הפך להיות העיקר אצלנו. הגדר כתפיסת עולם, מכשול תת-קרקעי, כיפת ברזל, זה מה שנשאר לנו מתפיסת הביטחון הלאומי. עכשיו התגלגלה לידינו בנסיבות איומות, האפשרות להחזיר את שלוש הרגליים של בן גוריון. אם אנחנו מוותרים על המלחמה עכשיו, אנחנו יודעים שההתראה לא הייתה, וכנראה צריך לצאת מנקודת הנחה שלא תהיה. הרתעה אין, כי אם אנחנו נכנעים לחמאס, אין לנו הרתעה בפני אף אחד. והכרעה, אם אנחנו מבטרים על הכרעה עכשיו, אין דבר כזה, בוא נדחה את זה לשנה או שנתיים, לא יקרה משהו שיהיה פחות גרוע ממה שהיה לנו בשבעה באוקטובר, ועדיין יאפשר לנו לצאת כעם אחד להכריע אותם. לא יקרה.
אני חולק עליך, עוד פעם, לא קטגורית, אני עוד מכיר את תפיסת הביטחון של בן גוריון, אבל אחד הוא מת, שתיים, אם כל מה שהוא היה אומר היה קורה, אז אבא שלך לא היה מורה.
ולא היה נגרם בכך נזק גדול.
למה?
הוא היה מורה נפלא, אבל בהיבט ההיסטורי?
עכשיו לגבי זה, תשמע, בן גוריון דיבר על תקופת, בוא נאמר, התקופה המכוננת. נלחמנו פה במדינות ערב, נלחמנו על עצם קיומנו. העסק הזה, האירוע הזה מאחורינו. מה שלפנינו, עכשיו אני מסכים איתך.
בביטחון הלאומי? מאחורינו?
לא, 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 ארי, אינו בחיית.
לא, בבסיס של הביטחון הלאומי זה אחרינו?
לא. האירוע של התראה, הרתעה והכרעה, הבסיסים, היסודות של הביטחון שלנו היום עומדים בצורה אחרת, ואני גם מוכיח לך את זה, קודם כל התראה, יש לך את המודיעין הכי טוב בעולם, שקשל. אתה לעולם לא יכול, לעולם לא יכול לסמוך, ואומר את זה, אמר את זה בזמן אמת, ראש השב"כ נדב ארגמן, קחו בחשבון שתמיד יפתיעו אותנו.
נכון, לכן זה בונוס.
לא, יתרה מזו, גם כשזה, זה יכול לעבוד כשאתה צריך לדעת מה חושב אסד, או מה חושב סדאט, וגם שם קשלת, כשאתה מתעסק עם ארגון טרור, שאין לו, שזה משהו ארטילאי, הקטע של ההתראה, פחות דומיננטי.
ולכן נשבעו אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו נתייחס ליכולות ולא לכוונות.
יפה, לכן אני פשוט פרק לך את תפיסת הביטחון של בן גוריון. הקטע של ההרתעה קרס, כי איבדנו אותה ב-15 שנה של אוזלת יד ואוזלת חרב ואוזלת מה שאתה רוצה. קיבלנו את כל מה שנסראללה עשה וכל מה שחמאס עשה, והיינו נכון. פתוחים, וזה זה נורא, ופה אני נכון. לגמרי מסכים איתך. לגבי האחרה, פה עכשיו אנחנו, אני חלקתי עליך בראשון, חלק עליך באחרון. קודם כל הכרענו. צהל נכנס לעזה במלוא עוצמתו והוכיח לכל העולם שאין, איך קוראים לזה, בין הירדן לים, שום דבר שמסוגל לעצור אותו כשהוא רוצה. ישראל גייסה מאות אלפי אנשי מילואים, כולם באו פלוס 100% ממה שגויס. ישראל משלמת מחיר דמים, כולל 24 הרוגים ביום אחד שבוע שעבר, שבתקופתנו הרעה הקודמת זה היה עוצר הכל, וזה לא עוצר כלום. חמאס או ברח או מת. זה לא שהם לא, הם לא מנצחים אותנו, ניצחנו אותם. כדי להשיג את המטרות שהוגדרו, שזה לבאר אותם מעל פני האדמה, אין שום סיבה שהדבר הזה ייקח...
אתה לא חושב
שאם
אנחנו
שנייה, יוצאים... שנייה, אני מקשיב לך תמיד עד הסוף. שהדבר הזה ייקח פחות ממה שלקח חומת מגן. חומת מגן לקח שנים, ושם עוד היה שטח הרבה יותר גדול וכו' וכו'. ולכן כל מה שאני אומר זה, ואני מסיים, זה שגם אם תעשה עכשיו הפסקה מתודית שלא שבועיים אלא חודשיים, אני לא סיימתי. אני אסיים כשסינואר יהיה מת, וכמעט כל הכוח הנוח'בה כנ"ל.
אבל ברור לך שאם אתה הולך לעסקה של חטופים, סינואר יקבל ערבויות בינלאומיות שהוא לא מת. ולכן אני אומר לך זאת
קנייה. לא, סליחה רגע, אני לא חותם על ערבויות כאלה.
אז אתה מוותר על החטופים?
לא, לא בטוח. ממש לא. אתה יודע מה זה מסע ומתן? אז הם ישיגו בקריצה, סתם אני זו. עכשיו אני בדרך כלל מדבר מידיעה, זה מערכה, שהייחוד האירופי יודיע שזה, וישראל בקריצה עם ביידן, תודיע שהיא תוכל להתחסל. אז מה יעשו לנו? אני לא מוכן לתת לסינואר ביטוח חיים בשביל כלום.
אבל ברוך לך שאם צהל יוצא, מה שנשאר, אלפי מחבלים ורשת הפיקוד שלהם, שאולי לא עובדת בחוטים ובהלכות, אבל הסדרה חיה וקיימת, היא יוצאת מהמחילות בתוך שעתיים, אם אנחנו יוצאים משם.
להפוגה. אחרי ההפוגה, היא
יוצאת להפוגה.
אבל זה מה שאמרתם,
חודשיים
גם הפוגה
מאפשרת להם לנקות 80% מהמחילות שעל פי מקורות זרים לא נפגעו.
ההפוגה הקודמת היו את אותם דברים, ולא נחזור ולא יהיה כוח לחזור, חזרנו בכל העוצמה. אני מאמין שבמדינה הזו, וגם בהנהגה לצערי פחות, יש את העוצמה שתחזיר אותנו. זה לא, אתה יודע, זה לא באנטרקטיקה. צהל, קודם כל אני לא מוכן שצהל יצא מהרצועה. אני מניח שאם יהיה מסע ומתן, תוצג עסקה, זה יהיה משהו באמצע. נפנה מפה, נפנה מחן יונס, אוקיי? אני מאוד מקווה שעד שנגיע לעסקה, אם נגיע לעסקה, חן יונס כבר תהיה אחרי ולא לפני. וכן, יישארו נוחבות וישארו סינוארים, והם יטופלו מיד אחרי שתיגמר הלוז של העסקה. פילדלפי זה אירוע, עזוב את פילדלפי. קודם כל יש לך בעיה עם המצרים, והייתה הספקה בפילדלפי גם כשהיינו בפילדלפי, בוא נגיד את האמת. עם הבדל אחד שגם אז גם רצחו או לא רצחו, הרגו לנו טונות של חיילים עם מטענים מטורפים שהסתובבנו ואספנו אותם בכפית, וזה לא דבר
כשאני מת לעזור אליו. לצערנו כאין וכאפס לעומת מה שעשו לנו בלי שנהיה בפילדלפי.
אני, לא, קודם כל אם תבדוק עד 7 באוקטובר, שפשוט הוכחנו שאנחנו לא יודעים לשמור על גבולנו.
כן, בניקוי החרדים והערבים, בניקוי ההשמדה באירופה, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות בניקוי, אבל 7 באוקטובר זה תוצאה של זה.
לא,
של היציאה מפילדלפי, היציאה מגוש קטיף, היציאה מהרצועה.
לא, פילדלפי, גם כשהיינו שם, הייתו טונות של הברחות מתחתנו. זה דבר שאתה לא יודע לפתור, מה גם שמצרים נמצאת בצד השני, וגם את זה אתה לא יודע לפתור. אני חושב שהטיפול, להתחיל לרוץ אחרי המטרה הארטילאית של לעצור את ההברחות, זה טיפשי. צריך פשוט להיכנס בכל לילה שאתה יודע שמשהו נכנס ולהרוג את זה. אנחנו עושים את זה ביהודה ושומרון, זה יותר קשה. אחרי שנגמור את העבודה ואת המחילות ואת הנוחבות, אפשר יהיה לעשות את זה שוטף. בלי להקים ממשל צבאי, פשוט יש מודיעין קודם כל לחדש את היומינט בעזה, לחדש את הסוכנים, להיות את השני מטר מכל מקום, הפרימטר רחב, ובכל פעם שמורידים ראש במקסחת הדשא, לקצץ אותו.
יש סתירה פנימית בתוך מה שאמרת בשעה שעברה ומה שאמרת בסוף השעה וגם עכשיו. כלומר, אתה מסכים שמצבנו בג'נין הרבה יותר טוב מאשר מצבנו בעזה? ואתה מסרב לקבל את הדרך שבה השגנו את היתרון ביהודה ושומרון לעומת מה שעשינו בעזה.
למה?
ביהודה ושומרון נשארנו בגלל ההתיישבות. בלי ההתיישבות, אם לא המחירים של פינוי כל ההתיישבות, אולי אולמרט היה מצליח ללכת להתכנסות שלו. בעזה, כמו בדרום לבנון, יצאנו משם, ברחנו מהטרור והוכח שאי אפשר בלי התיישבות להישאר בשטח ולאחוז בו, אי אפשר. אם אתה לא מקיים התיישבות, אתה לא יכול להתקיים בהוויה של צלבנים, בעשר מצודות ששומרות על הביטחון, לא בופור ולא איזה מחנה שנקים בטרמית, זה לא יחזיק שום דבר.
ולכן, אני חלק עליך קטגורית.
אבל אתה אמרת שמצבנו שם הרבה יותר טוב.
נכון.
למה ביהודה ושומרון אנחנו נכנסים כל הזמן, ושוהים כל הזמן, ונכנסים ויוצאים, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה בלי פעולה אוגדתית בעזה?
אז אני אסביר. קודם כל, אתה נגעת פה באמת בנקודת מחלוקת מעניינת שלנו, שקשורה להתיישבות. אני לא חושב שההתיישבות בעזה תאפשר לנו להגביר את הביטחון בעזה, אלא להפך. הייתי בהתיישבות בעזה, שנינו היינו שם, ראיתי מה קורה, פיגועים מטורפים, מטורפים. אני ישבתי בשידור חי בטיל שירו על האוטובוס של הילדים של נוגה כהן, ואפילו העלינו אותה לשידור בלי לדעת, גם היא לא יודע שהילדים שלה שם, כל המטענים, כל הפילדלפי, כל התקפות, הכל, כל העוצמה החמאסית נבנתה גם כשהיינו בפילדלפי, וגם כשהיינו ביישובים. מצבנו ביהודה ושומרון טוב יותר, לא בזכות יוסי דגן, אלא בזכות יהודה פוקס. לדורותיהם,
אבל
כן.
אבל יהודה פוקס לא היה שם בלי יוסי דגן.
ברור שהיה, מה זאת אומרת, לא היה.
לא, אין, זה היה דרום לבנון והיינו יוצאים.
לא, אריה, לא, דרום לבנון זה אירוע אחר, מדינה ריבונית, אתה לא רוצה לשלוט גם בלבנון, אולי כן. יהודה ושומרון זה שטח במחלוקת, אין עליו ריבונות לאף אחד, יש שם התיישבות ישראלית, ואני מכיר בעזה, להגיד לך,
זה בדיוק אותו סטטוס בלאומי.
לא, זה לא אותו סטטוס.
למה לא?
אבל ארי, למה אתה? אתה נותן את כל המונולוג, כשאני מתחיל לדבר, אתה מתחיל להתווכח איתי. אתה הצגת את זה שלך, הצגת אותה בצורה מאוד מאוד משכנעת וקוהרנטית. עכשיו שנייה, תן לי להסביר לך למה אני חושב שאפשר להגיע למצב של יהודה ושומרון בעזה, בלי להחזיר את צבי הנדל לנווה דקלים. כי עזה היא רצועה של מטר על מטר. זה לא חלק ארץ ענק עם צפון, דרום ומרכז ומחברון ובית לחם ועד ג'נין והשד יודע מה. זה רצועה קטנה. מבודדת, רוחב של 8 קילומטר, אורך של 15, כן, צהל מסוגל לדעת מודיעינית ברגע שהוא אוחז, להיכנס ולצאת בוודאות, מסוגל לעשות את זה יחסית בעלות נמוכה, ברגע שהוא גומר ומוריד את ראש הנחש ואת כל הזרועות של הדרקון. אפשר לעשות את זה בלי להוסיף לי עוד קווי חזית. אריה, אין מספיק אנשים פה כדי להגן על זה, אין מספיק עולם פה כדי להגן על זה, האמריקאים יעזבו אותך, האירופים יעזבו אותך, כל הקואליציה הזו של מדינות שמחממת לי את הלב, שבדברים, אתה יודע, הדבר הכי גדול שלא דיברנו עליו, זה שעם כל הצרכות והצווחות והקמפיין והג ושמג, אף אחד עוד לא עצר אותנו, אף אחד לא ניסה, עוד לא אמר מהאנשים, אני מדבר לא על עיראק, מהצרפתים והבריטים והמצרים והשוודים ויוגוסלבים, ושלא נדבר על אמריקאים, בסוף נותנים לך פה קארט בלנש כזה או אחר, אתה כבר 3.5 חודשים, 25,000 הרוגים, זה לא דבר של מה בכך, ואת כל זה אתה מאבד אם אתה חוזר להזיה הזו של הנה עוד שטח. זהו.
טוב. כן, טוב. יש לנו, לא שאין לי תשובה כמובן, אבל יש לנו מרויין על הכף.
נתן לך תשובה, אתה תפרוש. חיים רמון, שלום.
שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לאריה ובן.
טוב, אני הולך לנוח, תריב עם אריה לממשל צבאי בעזה, תעשה טובה, נו.
מה, אתה נגד ממשל צבאי בעזה, חיים?
לא, אני ממש, אני קודם
לא,
כל
לא, כי בן משסה אני... אותנו לקטטה, אני לא מבין את העניין.
זה התפקיד שלי.
אני, אוקיי. אני בעד לחסל את החמאס צבאית ואזרחית. ללא מיצוט החמאס צבאית ואזרחית, אנחנו נכשל במלחמה הזו. עכשיו, okay. כאשר אנחנו, יש לנו הצלחות גדולות בחלק הצבאי, לא לגמרי, אבל לא אכנס לזה. אבל לא אני, שני פרשנים שאני מניח שמקובלים, אחד תמיר איימן, השני ישראל זיו, אומרים בטלוויזיה, והם כדוע מייצגים במידה רבה את עמדת הצבא, שאי שליטה אזרחית מחזירה את החמאס גם האזרחי וגם הצבאי. חזרו על זה בשבת ובראשון. כלומר, כאשר אנחנו לא שולטים אזרחית, או מישהו אחר שולט אזרחית, החמאס מתחיל לשלוט אזרחית, ולאחר מכן גם צבאית, ההוכחות, מודיעין צהל מודיע שגדודי, הגדודים של החמאס בצפון מתחילים להתארגן שוב, ונורו רקטות מן הצפון. עכשיו, אני מתנגד, התנגדות מחרצת, לכך שישראל תשלוט אזרחית בעזה. מתנגד. מה הבעיה? שעד שיהיה גורם אחר שישלוט אזרחית בעזה, זה ייקח שבועות במקרה הטוב וחודשים במקרה הריאלי. כלומר, כרגע זה או שהחמאס יחזור לשלוט אזרחית, או שנעשה את מה שעשינו ומחייב אפי הדין הבינלאומי, כשאתה כובש שטח, אתה צריך לדאוג לאזרחים. יתרה מכך, אני מדבר כמו כולם עם קצינים, לא הכי בכירים, אלופי משנה, שאומרים זה שאנחנו אפילו בחאן יונס נלחמים ולא יודעים איך תיראה מיידית, מי שולט על המים? כי אם אנחנו שולטים על המים, משפחות של חמאס שולטות. ולכן אין מנוס לעשות את זה, ואני אומר, אני מבחינתי...
אתה אומר בעצם שישראל צריכה לחלק את הסיוע המוניטרי בעזה, מה שנאמר לא מעט פה היום.
ישראל לא רק את הסיוע המוניטרי, היא צריכה לבוא ולא לאפשר לשוטרים שוטרי חמאס לנהל את החיים בעזה, מה שקורה עכשיו, לנהל את השוק בג'באליה. היא לא יכולה לעשות את זה, כי מחר בבוקר זה מפלחל, ולא שאני, ואני אומר, אני מתנגד, תכלית ההתנגדות שישראל תשלוט אזרחית וצבאית בעזה. מתנגד, צבאית כן כמובן, אבל לא אזרחית, כי אזרחית זה חמאס. ולכן אין מנוס, וזה גם מה שצהל מבקש, ואני ממש מתפלא באמת על הרמטכ"ל. אני, מכל הדיווחים של של הצבא, ברור שזה מה שצבא רוצה. אז שיבוא לקבינט ויגיד רבותיי, וזה בסמכותו, אני, ממשל צבאי זה חלק מפעילות הצבא. אני רוצה עכשיו לעשות, להקים ממשל צבאי, כי אם באזורים שאני יכול, כי אם אני לא עושה את זה, אם אני לא עושה את זה, אזי החמאס, ההישגים שלנו הצבאיים, ירדו לטמיון.
כן, חיים,
אני ודאי מסכים איתך, אבל תגיד לי, למה זה היה לגמרי ברור לנו ב-67 לגמרי, היו יחידות צבאיות מוכנות לעניין הזה, קראו להם מגור למשל, גם
לצורך העניין גם לירדן. אני חושב שזה מה שהיה צריך להיות גם עכשיו, בתוכנית של צה"ל, של מיטוט החמאס וכיבוש עזה, בוודאי במובן הצבאי, היה צריך להכין את זה. דרך אגב, יש יחידות כאלה בצבא, רק הן לא עובדות. יש עכשיו יחידות, לא, אני יודע, בשטח, שואלים, והם אומרים, שואלים אותם, מה לעשות? אומרים, לא קיבלנו הוראה. ולכן, זה לא עניין שהרמטכ"ל בנושא הזה, זה כמעט כמו לעשות, להכניס אוגדה או להוציא אוגדה.
טוב, אני רוצה להפסיק פה את המסיבה בדרכי האלגנטית. תגיד, אתה לא היית זה שהטיף, לחץ, השתתף, ויש לו חלק נכבד מהקרדיט על ההתנתקות, שאתה עכשיו בעצם מחזיר את הכל פנימה חזרה, ככה בהבל פיך, יאללה בואו נקים ממשל צבאי. הרי אתה הסברת לנו כמה להיציאה משם תיטיב עמנו, עכשיו כשמתברר, אני עכשיו אריה אלדד, כן, כשמתברר שהיא לא היטיבה איתנו, אז אתה תסביר לביידן שאתה מקים מחדש ממשל צבאי, כשהוא...
אני אסביר לביידן, כי אם אני לא מקים ממשל צבאי, אז אני מקים את חמאס מההתחלה, ואני מניח שהוא יביא בעיקר...
אז למה לא חשבת על זה לפני התנתקות?
תן לי, אני אעשה בהתנתקות. אתה רוצה להחזיר אותי להתנתקות, אני אחזור. אבל שנייה, אני אשאר בימינו. וצריך לבוא ולהגיד, אנחנו מקימים ממשל צבאי, ובמקביל, אנחנו מקיימים דיון למי הממשל הצבאי הזה ימסור את המפתחות, לאיזה גורם הוא ימסור את המפתחות. זה מה שצריך לעשות עכשיו. אתה רוצה לחזור להתנתקות?
מקיימים דיון, זה כמו מקיימים ועדה.
שנייה אחת, נראה לך שיהיה לנו גורם ערבי, שוודי, מישהו בעולם שיקח את עזה לפני שהרגנו את אחרון המחבלים? מה, הם ירצו לירות במחבלים של החמאס כשהם ילגלגו עליהם?
לכן אני חושב שזה גם וגם, אבל לא אחרון. זה ממש לא אחרון, אבל כאשר עכשיו אתה יושב, ויש כל האידיעות בעולם, יושב העולם הערבי, שמוכן לשקם את עזה, יחד עם הרשות הפלסטינית. אז תבוא, תנהל דיון על זה, תדבר על זה, תפעל למען זה וכדומה, ועכשיו אני חייב...
מה אתה חושב על רעיונות, חיים?
תן לי רגע.
אבל קיבלת רגע, בוא נתקדם.
לא,
האשמתי אותך, אני אמשיך להשאיר אותך, תדאג.
זה לא פייר לבוא ולהגיד, השמח, אז אני חושב
שההתנתקות הייתה נכונה. אבל כל מה שאמרתי עובדות.
אבל אמרת עובדות, אני אגיד בעובדות האמיתיות, כי העובדות שלך הן מובטות לדעתי. ההתנתקות הייתה נכונה, וכאשר החמאס ב-2007 עלה לשלטון, אני אמרתי צריך למוטט אותו מיד. הייתי היחיד.
זה נכון.
מ-2007 ועד עכשיו. הייתי השנה, ב-23, טבעתי לפוטט לחמאס, עוד לפני השביעי באוקטובר. הבעיה הייתה...
לא הערכת בזמן ההתנתקות שזה מה שחייב לקרות?
לא, לא, זה ממש, סליחה, זה לא א', זה לא היה חייב לקרות, ושזה קרה אפשר, לפני שאתם, אני לא יודע אתה, גידלתם וטיפחתם ונתתם להם נשק ונתתם להם כסף לבנות את המנהרות, כל זה כדי למנוע סכנה, לדעתי דמיונית, שתהיה מדינה ביהודה ושומרון, אתם אכלתם מפלצת הזאת, גידלתם אותה בשם והפקרתם 250,000 אזרחים. עזוב את הטבע.
ואז אתה היית אומר לחזור ב-2007 לעזה, למוטט את החמאס עוד לפני שהוא גדול, ואז מה?
מתי? אבל אני אמרתי את זה ב-2007.
לתת את זה לאבו מאזן או לערפאת או למישהו?
תן לי להגיד. ב-2009, היינו מטר מהם, יכולנו לחסל אותם, הייתי אז בקבינט, בכיתי, התחננתי, גם לאהוד אולמרט, וגם בקבינט.
טוב, בואו נעצור רגע את שרי היסטוריה, מצינו אותו.
ולצערי זה לא קרה, ולכן ההתנתקות עצמה, וגם עכשיו אני בעד התנתקות, אני נגד שנשלוט שם אזרחית, ונקים
יישובים
וכדומה.
נסיים את הוויכוח פעם אחרת על ההתנתקות, אתה נגד שנשלוט אזרחית, אבל אתה...
לא, העניין של ההתנתקות היה...
רגע, חיים, תן לי, יש לי שאלה מסקרנת.
כי אתה חוזר על זה, באמת מילה.
אבל אני דיינו, אז תלמד לשמוע פעם שמישהו חזר על זה, ובלי להציק לו. אני מנסה לשאול שאלה של היום. מדברים על האמריקאים, מדברים על revitalized או משהו כזה, רשות פלסטינית משודרגת, שתעבור רפורמות עמוקות ואולי גם חילופי גברי, ותתחבר לגורמים בעזה שקוראים להם ועדה אזרחית, שזה פקידי רשות, היחידים בעזה שהם לא חמאס. אני קראתי היום, אני לא זוכר איפה, שיש כבר, היה בסעודיה כבר איזה כנס גדול בנושא הזה, עם כל השחקנים חוץ מאיתנו. אתה תומך, כי אתה אומר נקיים דיון על הכתובת, זה נשמע לי כמו נקים ועדה. בסוף, לא, אם לא תיתן את המפתחות למישהו, זה לא יקרה. למי?
אני חושב שאותה ידיעה שקיבלת, ולצערי הרב מדינת ישראל נמנעת מלעשות את זה, כי ראש הממשלה וכמעט כל הימין, לא רק אלה שהשתתפו בכנס אתמול, הם מתנגדים והם רוצים לשלוט, וזה הוויכוח האמיתי. יש כאלה בישראל, הם רבים, שרוצים לשלוט צבאית ואזרחית, ולפי אריה לחזור ולהתיישב בעזה, ויש כאלה שלצערי קולם לא נשמע, ואומרים, לא, אנחנו בשום פנים ואופן לא נשלוט אזרחית בעזה, אנחנו נשלוט צבאית,
אבל לא נשלוט אזרחית. אין להם אלטרנטיבה, לא, כשאתה רואה שברשות הפלסטינית 80% תומכים בחמאס, למי תיתן את עזה? להם?
סליחה, ברשות הפלסטינית, אז למה אתה לא מפרק אותה? אם הרשות הפלסטינית היא חמאס, למה אתה לא
מפרק אותה? למה אני לא מפרק אותה? כי אני לא נתניהו.
כי לא, אני מדבר למה אמין לא אומר אתה לא טוען את זה, כולם טוענים את זה, ולכן אין אופציה. זה או שאנחנו שולטים על 5 מיליון בני אדם וחוזרים למה שהיה לפני ימי אוסלו, הלא-אליזים שגם היו מדממים ואחראים עליהם, ומוציאים 30 מיליארד כסל, מיליארד שקל מכספנו, או שגורם ערבי משולב שבחמאס משודרה, כמו שבן אמר, שיושבים ומדברים על זה. על טוב. זה מדברים. לצערי הרב, הממשלה הזאת משותקת בעניין הזה, והיא למעשה רוצה לשלוט בחמישה מיליון פלסטינים, ולהפוך אותנו למדינת אפרטהייד דו-לאומית.
חיים רמון, תודה.
תודה רבה.
פרסומות. דוקטור עינת וילף, שלום.
שלום עינת.
שלום, שלום.
חברת כנסת לשעבר, ומי שיש לה התמחות מאוד מאוד מיוחדת בנושא אונרה, שהפך, שהתחמם מאוד בימים האחרונים, זה התחיל עם האמריקאים, ואחר כך מדינות רבות נוספות, בריטניה, קנדה, גרמניה, איטליה, הולנד, שווייץ, פינלנד, אוסטרליה, סקוטלנד, שמשאים את המימון של אונרה, מתברר דברים שאת אומרת המון המון שנים, ולא רק את, לדעתי גם אריה, 12 עובדי סוכנות, לפחות השתתפו בכלל במתקפת הטבח של השבעה באוקטובר, אני מבין שיש כאלה שיחזיקו בני ערובה, אנשי אונרה, וכולי וכולי, אז חוץ מלהגיד, אמרתי לכם, יש פה איזשהו אירוע מעודד, או שהדברים יחזרו, הרי משאים, אחר כך כבר אונרה כבר הודיע שתשעה פוטרו, אחד מת, ניקינו, תיקנו, ועוד חודשיים, כשאף אחד לא שם לב, דברים יחזרו לקדמותם, והארגון הזה, שהוא מאוד מאוד, בעצם חמאסי, ימשיך לשלוט על השיבר בעזה.
זה בדיוק החשש. החשש, וככה גם אונרה נוהגת שנים, כשמתגלה נשק בבתי ספר, כשמורים מרוצים מטבח, הם תמיד אומרים, אנחנו מזועזעים, מזועזעים פשוט, מפטרים, אומרים, טיפלנו בבעיה, כאילו הבעיה היא כמה תפוחים רקובים, כשהבעיה כמובן זה שהארגון עצמו אסור לו להתקיים, זה ארגון שהוא, כל המהות שלו, זה ארגון פלסטיני, למען פלסטינים, ולמען שימור האתוס הפלסטיני של היהודים לא תהיה מדינה בשטח כלשהו במרחב שבין הנהר לים. זה המהות של הארגון, ולכן זה גם לא מפתיע שהוא כל פעם מייצר ארגוני טרור, רוצחים, מבצעי טבח הספורטאים במינכן יצאו מאונרה, זה לא רק עובדים, העובדים הם כולם פלסטינים.
טבח הספורטאים במינכן יצאו מאונרה? לא ידעתי את זה.
הבוגרי בתי הספר הם מבצעי הטבע.
אוקיי, לא עובדי אונרה אבל.
זה לא, שוב, העובדים הם פלסטינים, אין כאן אנשים שומעים עובדי אונרה.
אבל נראה לך הגיוני שמה, שנקים ארגון של שוודים וסקנדינבים שהם יטפלו, הרי בסוף זה חייב להיות משהו מקומי.
באום יש נציבות הפליטים של אום, UNHCR, שיטפלו בפליטים.
אז נתחיל מזה שהם בכלל לא פליטים. מי שחי בעזה, מי שחי בגדה, אזרחים ירדנים, הם בכלל לא פליטים. השם הזה בכלל לא צריך להיות קשור למשם. זה פלסטיני.
טוב, זה כבר, אתה עכשיו פותחת את הרזולוציה, זה כבר אירוע, אני מבין מה את אומרת, צריך לשנות הגדר, כל הקטע של הדור השלישי שהם פליטים, אבל זה נתון, עם זה צריך לעבוד.
לא, לא, להפך.
למה?
צריך, לא, כי זה ההזדמנות, שאלת מה זה האירוע הזה, נכון שאונרה ינסו לחזור כמה שיותר מהר לפסאדה הקודמת, אבל זה בדיוק הרגע לישראל להגיד, אנחנו מבינים שעשרות שנים שבהן היינו הלוביסטים מספר אחד של אונר"א, שפרסנו כיפת ברזל מעל הארגון הזה, שחשבנו שאפשר לקנות שקט בזמן שהלכנו וניפחנו את כל האתוס הפלסטיני שישראל היא ישות זמנית במרחב, מסתבר שתרתי משמע זה מתפוצץ לנו בפנים, ואנחנו הולכים לשים לזה סוף. אנחנו נדאג ונצא עכשיו בקמפיין שההשעיה הזמנית תהפוך לקבועה. אנחנו נצא בקמפיין שמבהיר שהם לא פליטים, שאין להם זכות שיבה, שאין דבר כזה. רק כך, הרי בסוף המטרה של כל המהלך הנוכחי צריך להתחיל לפרק את כל האתוס הפלסטיני, שאונרה היא הגורם המרכזי שבכלל מתחזק אותו. זה לא כמה דברים קטנים.
דוקטור וילף, אנחנו, יש לנו טענות אל העולם שמממן אותם למרות שהוא יודע מה קורה במערכת החינוך שלהם, אבל בירושלים מערכת החינוך שלהם פועלת, ביהודה ושומרון, בתחום שליטתנו המלאה. איך אנחנו, מה יגרום למדינת ישראל להפוך את התקליט הזה, להבין שאונר"א זה אויב, זה לא משהו שמצמצם את ההוצאות שלנו לחינוך במזרח ירושלים?
זו בדיוק השאלה, זה בדיוק החשש שלי. האם מדינת ישראל באמת שינתה כיוון, באמת מבינה שהיא צריכה לצאת למלחמה כוללת, לא ב-30 אלף רוצחים מהחמאס, בכל האתוס הפלסטיני שכולו בנוי על שלילת הציונות ושלילת קיומה של מדינת ישראל, וזה חינוך, וזה המימון המערבי, וזה עצם הנצחת הפליטות, יש לזה הרבה מאוד מרכיבים שצריך עכשיו, כמו שהולכים חיילים שיוצאים מאז אומרים בעבודת נמלים לפרק מנהרה אחרי מנהרה, זה מה שצריך לעשות לגבי האתוס הפלסטיני בכלל, להתחיל לפרק אותו מכל מרכיבי השקר. הם לא פליטים, אין זכות שיבה, החינוך, לא צריך מימון מהמערב. בכלל, השיבה באוקטובר צריך לשים קץ לכל סיפור הפלסטינים המסכנים שצריך לדאוג להם. ראינו שהשיבה באוקטובר דרש השקעה נרחבת בתשתיות, תכנון פיננסי, כלכלי, אסטרטגיה, משמעת, חזון, חזון פרוורטי, אבל חזון, זה לא חבורת אנשים מסכנים.
תגידי, אבל עינת, את לא קצת תלושה מהמציאות? אני רואה עכשיו את הסדרה של, נו, מרולניק, גיא רולניק בערוץ הראשון, איך הנרטיב הפלסטיני השתלט על העולם. אנשים שלא מבינים כלום, כאילו, הם לא, זה כאילו, אנחנו, את נמצאת כאילו בספירה אחרת לגמרי, מה שאת אומרת, לפרק, איך עושים את זה?
אז אין ספק שאחד הדברים המטרידים, ובמובן הזה זה לא חדש, פשוט אנחנו מתייחסים לאמריקה בתור העולם, אבל במאה השנים האחרונות, בכל רגע נתון, תמיד לפלסטינים יש אידיאולוגיה אנטי-יהודית, אנטישמית, אנטי-ציונית, ששמחה לתמוך בהם. הנאצים בשנות ה-30 וה-40, הפן-ערביסטים בשנות ה-50 וה-60, ברית המועצות, זה היה חלק גדול בעולם בשנות ה-60 וה-70 וה-80, הג'יהאדיסטים, הסונים ואחרי זה השיעים, ועכשיו מה שנקרא הקומוניסטים במערב, הם ממלאים את התפקיד שמילאו כל האידיאולוגיות האנטישמיות בעבר בתמיכה בפלסטינים. אז נכון, זה מרכיב הטרגי בכל הסכסוך הזה, שתמיד לפלסטינים יש נכס בגיבוי של אידיאולוגיה אנטי-ציונית, אנטי-יהודית, אנטישמית. אבל אנחנו צריכים לעבוד, לא לחבר אותם לזה, אלא לנתק אותם מהמקורות האלה. לדאוג שהגורמים האלה לא ממשיכים לממן אותם, לא ממשיכים לתגמל אותם. במינימום אנחנו חייבים להגיד את זה, לומר את זה, לא לתחזק את זה, לא להמשיך לאפשר את זה. בוא נגיד ככה, אני לא אומרת שבטוח נצליח, אבל כמו שאנחנו מתנהלים עד עכשיו, בטוח ניקשל.
אריה, אתה...
למה ישראל המשיכה לתמוך באונר"א? מה הסיבות העמוקות לכך?
אני מחדד את זה, את אריה רגע, אני צד את עיני ציוץ של פיטר לרנר, שהוא קצין ישראלי שהיה גם בדובר צהל וגם בנהל אזרחי, בחור שאני מאוד מעריך, בחור רציני, שצייץ אתמול או שלשום, התפקחתי. במשך שנים ארוכות עבדתי מול אונר"א, ובעצם שמה כותב שהוא היה לו סוג של מחלוקת איתך, טעיתי, הצד של עינת וילף צדק, האם אנחנו רואים עוד התפקחויות כאלה, או שהממסד הישראלי עדיין שבוי שם?
אני חושבת שמתקיים עכשיו ויכוח בתוך הממסד הישראלי, לשאלה למה ישראל הגנה על אונר"א כל כך הרבה שנים, הייתה תפיסה עקומה, ששוב במסגרת בחינת כל התפיסות מאז השבעה באוקטובר, אי אפשר לקנות שקט, אי אפשר לשחד את הפלסטינים ולחשוב שזה איכשהו יפתור את הבעיות, צריך להתמודד עם לב האתוס הפלסטיני. כרגע אנחנו במצב שיש בחינה מחדש של הנושא, יש עדיין גורמים בתוך מדינת ישראל, בעיקר במתפ"ש, שמאוד מאוד קשורים כמעט רגשית לאונר"א, ייקח זמן לשנות את זה.
ייקח זמן, טוב.
אבל אני מקווה שזה רגע של שינוי, כי אי אפשר להמשיך.
דוקטור עינת וילף, תודה.
שכוח, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו מעדכנים, היה ניסיון פיגוע בתקוע, המחבל נוטרל, היה חשד או יש חשד למחבל בכניסה לבסיס בעד חיל הים בחיפה, אדם עם גרזן הגיע ונורא על ידי החיילים, וירון אברהם מפרסם שאחרי הפסקה בפריז, משפחות חטופים ייפגשו היום עם ראש ממשלת קטר בוושינגטון, מעניין, טל אברהם שלום.
שלום טל, בוקר טוב.
שלום אריה, בן, בוקר אור לכם.
אותי צד איזשהו דיווח שאני לא זוכר כרגע את מידת המיימנות שלו, על טיל ספייק של חיזבאללה בבסיס חיל הים בראש הנקרה או משהו כזה?
אני עוד לא יודע לאמת את זה, אבל אנחנו כן יודעים של בסיס בירנית, נורא היום כנראה טילי בורקל, שני חיילים נפצעו קל וכדומה, זאת אומרת הלחימה בזירה הצפונית נמשכת. ככה שאנחנו רואים גם את הניסיונות של חיזבאללה, ואנחנו רואים מצד שני את הפעולות של צהל, שמנסה להעמיק את הפעולה שלו על, אותה, על אותו מרחב של דרום לבנון, ואולי גם בסוריה, דרך אגב, עם אותן תקיפות שמיוחסות כנגד בכירים במשמרות המהפכה וחיסולים, וכנל גם לגבי בכירים ברדואן, אני מניח שזה פחות או יותר מה שקורה תחת הגבולות הגזרה, איך נגיד, שאשר לפחות ישראל אינה מעוניינת להיגרר למלחמה, אבל מבינה שאחרי ארבעה חודשים, לפחות בהיבט הצבאי, היא חייבת להגביר את המאמץ.
עושה רושם שמבחינת מודיעין, יכולת החדירה שלנו לחיזבאללה יותר טובה מזו של החמאס, אותם אנחנו מצליחים להוריד.
כן, אני חושב שבהיבט הזה, גם בהיבט של סוריה, וגם בהיבט של כוח רדואן בדרום לבנון, אתה רואה את הנתונים, בוא נפריד את זה לשניים. אחד זה סגירות מעגלים על חוליות נונטט, חוליות שיוצאות לבצע ירי, זה וצהל הצליחו לעשות בצורה מאוד מרשימה בתחילת המערכה, היום חיזבאללה קצת לומד את העניין הזה, הוא גם קצת הלך אחורה, צריך לומר, בחלק מהמקומות, וזה הופך להיות אתגר קצת יותר מורכב, אין מה לעשות, גם הצד השני לומד את היכולות שלך, אבל כשאתה מדבר על חדירות מודיעינית, אין ספק שבהיבט הזה, שיכולת להגיע בסוף ללרורי בדחיה, או להגיע לפי פרסומים כמובן, או להגיע לבחירים איראנים בסוריה, או אפילו גם בלבנון, ודרגי ביניים, דרגים טקטיים חשובים, לא בחירים מאוד, אבל בחירים מספיק, כשאתה מצליח לפגוע בהם בלבנון, כמה וכמה פעמים, זה בהחלט מראה על יכולת מודיעינית, ובכלל, אני אומר, ברמה הצבאית הטקטית, אם אתה מכנס יחד את רמת הפגיעה שלך, בתשתיות, ביכולות של חיזבאללה, אל מול מה שהם עושים לך, אין ספק שהתוצאה היא הרבה יותר טובה לצהל, אם כי, וכאן צריך להגיד את זה בצורה ברורה, זה לא הוביל למפני אסטרטגיה עד עכשיו, ובסופו של דבר אתה עדיין עם רצועת ביטחון בשטח שלך, עם העובדה שאתה לא יכול להחזיר את תושבי הצפון חזרה לבתים שלהם.
תגיד, עד כמה מעריכים בצבא שהגמישות המסתמנת, הגמישות היחסית, המסתמנת מול המסע ומתן על החטופים עם חמאס, קשורה להעמקת הפעולה והקרבה להשתלטות על חאן יונס? ממה שאני שומע, חאן יונס זה המקום, לא רפיח.
זו שאלה גדולה מאוד, ואני לא בטוח שיש עליה תשובה חד משמעית. ה-wishful thinking שלנו, באמת ההיבט הזה שאנחנו רואים, הנה עכשיו אנחנו מתקדמים במנהרות. הנה עוד שבועיים של אולי אפילו שלוש, נסיים את החלק המרכזי בחאן יונס עם השתלטות מרשימה על על אחד ממרכזי הכובד הכי חשובים לחמאס. עכשיו אני אומר לכם, אני לא מזלזל בדבר הזה בכלל. 60 יום של לחימה של אוגדה בצהל שמוכיחה שהיא יודעת לעשות את זה עם יחסית. כל חלל הוא עולם ומלואו, אבל יחסית עם מספר נפגעים שלא העריכו בהיקפים הללו, העריכו היקפים הרבה יותר גדולים. דרך אגב, כל מי שחשב, או גם בתחילת המלחמה, חמאס לא האמין שנתמרן קרקעית, אני מזמין אותו לראות את המבנה של המנהרות בחאן יונס, ואת העובדה שהם נערכו לכל כיוון, זאת אומרת, הם במשך שנים נערכו בקרב הגנה מעל ומתחת לקרקע לזה שצהל בסופו של דבר יתמרן בח'אן יונס, אחרת מישהו צריך לספר לי סיפור אחר למה הם נערכו ככה הגנתית.
ואם אנחנו באמת משתלטים על ח'אן יונס, מה מפריע לסינואר ועדתו להיכנס למנהרה הפתוחה ולהגיע לרפיח? הלו יש להם עשרות קילומטרים פתוחים.
אז הנה, הרי זה המשך לשאלה של בן. האם באמת אנחנו מתקרבים לצוואר של סינואר? וואלה, אני לא יודע, אני לא חושב שיש תשובה חד משמעית לעניין הזה. אני גם מציע לנו אחרי 4 חודשים קצת להיות בוגרים יותר וקצת להיות מפוקחים יותר, ולזכור שהם גם מנהלים קרב הגנה מתחת לקרקע, קרב נסיגה לצורך העניין. יכול להיות שהם נסוגו לאזור שבין ח'אן יונס לרפיח, יכול להיות אפילו אזורים אחרים ברצועה. נדמה לי שהשינוי עכשיו במסע ומתן הוא גם קשור לצד הישראלי, כי בישראל מזהים בצדק שעכשיו זאת ההזדמנות הנכונה, האסטרטגית, בהרבה מאוד מובנים, שאם שם יהיה מפנה, אתה יכול לייצר מפנה גם ברמה אולי המדינית, כל מה שקשור לאמריקנים, מדינות המפרץ וכדומה. שתיים, אתה יכול באמת אולי לייצר איזושהי עצירה, ומילא אתה לא מתכוון כרגע, אני אומר לכם את זה ברמה הכי מפורשת, רפיח נמצאת בתוכניות של הצבא החד משמעית, אבל רפיח לא מתוכננת לשלב המיידי לאחר ח'אן יונס. לכן אנחנו הולכים להתכנס למצב שבו תחת אותה כותרת, שככל שיהיה לחץ צבאי יותר משמעותי, כך אתה הולך ומתקרב להישג ומה שהשחרור החטופים וכדומה, זה יהיה אתגר גדול לצהל בעניין הזה, כי הוא יישאר במודל של פשיטות בח'אן יונס ופשיטות בצפון הרצועה, ודרך אגב אנחנו הולך להגביר את הלחץ בצפון הרצועה שוב.
כן, ראיתי את הידיעה על זה שבגלל שהם חוזרים צריך פשוט להוריד קצת את ה... זאת אומרת, תחזיר את הרגל לגז.
רוצה לייצר, בנכון, ואתה גם רוצה לייצר יותר לחץ צבאי וכדומה, וביטור הרצועה הוא גם מייצר סוג של לחץ, אבל בסוף בסוף צריך גם להסתכל על המציאות בעיניים. אנחנו הולכים ומקטינים את סדר הכוחות שנלחם בעזה. הוא יקטן עוד יותר. וכבר באוגדה 98, בגלל שאין סיבה להחזיק 7 חטיבות, אל מול המשימות המבצעיות, אתה הולך למקטין את היקף הכוחות שם, אתה עובד במודל של פשיטות, כלומר, אם יש נקודה עכשיו, שהיא מבחינת אותו לחץ צבאי, שעליו מדבר הצבא כתנאי, אני חושב שאנחנו ממש בצומת הדרכים הזו, ובתוך כל הדבר הזה, כמובן גם הרבה מאוד היבטים נוספים, שאם אתה מגיע לתפליט בדרום, אולי אתה יכול גם להגיע לאיזושהי
תפליטה. תשמע, השאלה הקשה שיש לי אליך הבוקר זה המנהרות. ראיתי היום, אני כבר לא זוכר איפה, כנראה בוול סטריט ג'ורנל, שהשמדנו רק 20% מהמנהרות. אני מכיר הערכות נמוכות מזה. אני מכיר שהשמדנו 10 קילומטרים ויש עוד מאות. זאת אומרת שההפתעה האסטרטגית שחטפנו בהגנה היא לא יותר קטנה ממה שחטפנו בהתקפה שלנו.
אני ראיתי באחד הטורים שלך שאתה כתבת על זה ואני גם מסכים איתך.
פי 5...
תראו, אין דרך.
אז מה הפתרון?
אתה עדיין מאמין בהתראה, כלומר שנדע מה הם עושים.
לא, לא, אז אני אגיד, תראו, לא, אני דרך אגב...
לא, אמרתי את זה לבן, לא לך.
לא, אני חושב שאם
אני... אני אמרתי, אני הסברתי לך שהתראה כשלה, אז איך הגעת לזה שאני מאמין בהתראה?
לא, אתה מאמין שאפשר ליצור.
לא, אני מאמין שאם אנחנו, שנייה, טל, חצי שנייה, אם אנחנו ניכנס למצב של יהודה ושומרון, ביהודה ושומרון אנחנו יודעים כל מה שיש, גם מאז אפשר.
תראו, אני חושב שאנחנו במשך שנים עצמנו עיניים, ולא היינו, ערכנו הישגים יותר מדי, כתבנו על זה לא מעט גם בעבר, גם שחשבנו שצהל מגזים בהפרזת הפגיעה שלו מהאוויר, ואנחנו רואים את זה מול העיניים, שכוחות צהל נכנסו, את הצד
הראשון לרצועה. היה ערך סיפור המטרו בשומר חומות.
נכון, נכון. שכוחות צהל נכנסו את הצד הראשון לרצועה, הם הבינו את גודל הפער. עכשיו צהל עושה בנושא המנהרות הרבה מעבר להעריך שהוא יצליח בצורה שהוא עושה. אף אחד לא האמין שכוחות ילכו ככה מתחת לקרקע ויגיעו לאן שהגיעו. אבל מצד שני, מי שחושב שאתה יכול להגיע בכזה פער מודיעיני אדיר, כן? ושכמובן אתה מתאים אליו גם יכולות, כן? ואתה לא תתקע בצברי בקבוק אל מול המציאות הזאת, הוא טועה טעות חמורה. זה בוודאי שיש לך עוד הרבה מאוד עבודה במנהרות, וזה ייקח הרבה מאוד זמן. ואתה לא תקול לפתור תחת המלחמה עכשיו העצימה.
תודה רבה.
אבל סיפור מורכב, כמו שאנחנו...
הכל מורכב. טל אברהם, תודה רבה.
תודה רבה.
נצא לפרסומות, נחזור ונחגוג פה עם הולדת מוקדם לאיש הריבו, חכו לנו. בשבת איש הריבו יהיה בן 35, אז נחגוג לו את זה, חסות.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם. המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. התקשרו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
בואו נשמע את השיר על נקי, רגע, אז שר פלסנר ויוב כהן, עורכים מפיקים אחראי לשידור תמר שלומוביץ ואריק בן דוד בדיגיטל. מיכל קדוש, רות מתתיהו ארגון ושני רומנו, ארי, תודה.
תודה רבה בן, תודה רבה.
הנה איש הריב,
אני מקווה שנחזור לחמש.
כן, ולדעתי בחודש הבא, סיבת הסיבות.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך, פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. אחרת לפדות את הסירי הכוח ולחוד הרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מה